כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ערב המהדורה המרכזית, רבבות השתתפו הבוקר במסע הלווייתו של מרן רבי חיים שאול גריינמן, זכר צדיק לברכה. בהלווייתו הספדו הגאון רבי דוב לנדוי, ראש ישיבת סלבודקה, ואחיו הגאון רבי מאיר גריינמן שליטה. הם סיפרו על הקשר של מרן החזון איש עם מרן הרב גריינמן, על האיסורים הרבים שסבל הרב בחייו. את מסע הלווייתו הבטחו כוחות גדולים של משטרה שהותירו את הכניסה לבית העלמין רק למספר קטן של משתתפים. עם סיום חג הפסח, המסע ומתן הקואליציוני צובר תאוצה. הערב פגישה בין ראש הממשלה ליושב ראש ש"ס אריה דרעי. גם יהדות התורה תקיים היום פגישה עם צוות המסע ומתן של הליכוד. גורמים המעורבים במסע ומתן אומרים כי חלה פריצת דרך בשיחות עם הבית היהודי, וכי הממשלה הבאה נראית באופק. ברחבי הארץ גשם ללא הפסקה. על פי השירות המטאורולוגי, בשלושת הימים האחרונים ירדה כמות גשמים פי שלוש מהממוצע לכל החודש הנוכחי. החקלאים מדווחים על נזקים שגורמים הגשמים בתקופה הזו, בעוד והגשם מסייע דווקא לחקלאים שומרי השמיטה. נשיא ארצות הברית ברק אובמה תוקף פעם נוספת את ראש הממשלה נתניהו. לטענת אובמה, נתניהו לא סיפק חלופה ראויה להסכם הגרעין עם איראן. חזרתי ושאלתי מה הוא מציע שיפחית את הסיכוי שאיראן תשיג נשק גרעיני, אך לא הייתה לו חלופה, סיפר היום אובמה. עוד בארצות הברית, הילרי קלינטון, רעייתו של הנשיא לשעבר ביל קלינטון, תכריז היום על מועדותה לנשיאות ארצות הברית בבחירות 2016. פרשנים מעריכים כי קלינטון היא בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר עד כה לנצח בבחירות. במהדורה המרכזית כאן בקול חי, עורכת אסתי פלד על הביצוע הטכני נתי חדד, באולפן אבי ממרן. ערב טוב, שלום רב לכם. הבוקר השתתפו רבבות בהלווייתו של מרן רבי חיים שאול גריינמן, זכר צדיק לברכה, בבני ברק. הלוויה יצאה מבית מדרשו, וברגע שיצא פסקו הגשמים לשעה קלה, והמוני ידיים הגיעו מכל רחבי הארץ כדי להשתתף בהלוויה. איתנו על הקו מני גרה, שלום מני.
שלום וערב טוב. אולי דווקא מעניין לפתוח בזה שהגאון הרב גריינמן זצ"ל, שברח מפרסום כל ימי חייו, ולא ראינו אותו מתפרסם, לא ראינו את תמונותיו בעיתונים ולא במודעות ולא בנאומים, ברח מהמקומות האלה, ודווקא היום כשבהלוויה אנחנו רואים מגיעים רבבות להשתתף, זה יכול אולי ללמד אותנו בעצם מהו הכבוד התורה האמיתי, כיצד הציבור מעריך את האדם שיושב והוגה בתורה במשך הרבה מאוד שנים, פשוט יצא לגלות במהלך כל השבוע מביתו אך ורק לשקוד על התורה באיזשהו בית בודד בדרום ובתפרח, ישב ולמד, שקד והגה בתורה כל חייו, והנה הכבוד הגדול לא מגיע ממודעות בעיתונים, לא מתמונות ולא מתוארים כאלה ואחרים, אלא כבוד התורה כפי שראוי וכפי שצריך לקבל גדול בתורה.
אכן, מסע הספדים קצר יחסית גם לבקשתו. במסע הספדים הזה שמענו גם את ראש ישיבת סלבודקה וגם את אחיו הגאון רבי מאיר גריינמן, מספרים בעיקר על הקשר הישן הוותיק של מרן הרב גריינמן עם דודו הגדול מרן החזון איש, על דבקות בתורה מתוך איסורים רבים, ובעיקר הלוויה זו סימנה את מה שסימל הרב גריינמן בחייו, רב של כל כך הרבה יחידים ואנשים תוך כדי הנהגת קהילה משלו, כאשר בין רבבות תלמידיו ברחבי הארץ והעולם, ניתן לראות אנשים מכל הזרמים, ולכל אחד הסיפור שלו עם הרב גריינמן, החל מעצות רפואיות, דרך פסיקת הלכה, ועד לרב, ככל רב, מנהיג ופוסק ומנהיג דרך. זו אולי בעצם בכמה שורות סיכום מגוון האנשים בהלוויה שלו.
אולי סיפור קטן באמת שיכול להמחיש במדויק את הדברים שאתה אומר. כשעה וחצי, אולי שעתיים לאחר פטירתו, המשטרה מוציאה איזושהי הודעה, למרות מדובר בשבת, על כך שהיא נערכת ללוויית ענק בבני ברק, ומספר לי אחד מבאי בית המדרש הגדול בשיקון חזוני, שמגיע איזשהו אדם לא דתי, מגיע כשעתיים לאחר הפטירה, עם בנו בן ה-17, מגיע למקום ושואל ומתעניין מתי הלוויה, הוא היה בטוח שהלוויה כבר יוצאת מיד, רב לא מחכים, כך הוא שמע, כך הוא הבין לפני שבוע, והוא מגיע ושואלים אותו מה הקשר שלך לרב, הוא אומר מה זאת אומרת, חבר שלי היה סנדק אפילו אצל הבן שלי, הנה הבן בן 17 הביא אותו להשתתף בהלוויה. זה היה למעשה, אם אפשר לומר במשפט אחד, למעשה הקפדתו על הנהגותיו ודקדק בכל דבר כשכל ילך בדרך החזון איש, כלומר למעשה תורה והלכה לדקדק בכל הדקדוקים הכי והקפדות שאפשר וחומרס וכדומה, אבל מצד שני להאיר פנים לכל אדם, לדבר לכל אדם בלבביות ובאהבה ובהארת פנים, בין אם הוא ספרדי וגם אם הוא חילוני, גם אם הוא לא דתי, מתוך הפעולות האלה נבואו המוסדות שהוא הקים, אם זה מוסדות לבני תורה ספרדים, שאז היו חסרים, לפני כ-40-50 שנה היו חסרים, אז מוסדות לבני יהדות המזרח, ואם זה המוסדות לתשובה שהקים, אם זה ערכים, הגוף הגדול והמפורסם הזה, שאותו גם הקים הגאון הרב גרינמן, ועוד ועוד מפעולותיו בפועל, מלבד השקידתו והנהגתו ולימדתו בתורה, שלא לדבר על גאונותו, שמי אני בכלל שידבר, אבל הספר שלו, חידוש עם וביורים, זה משהו שהוא ספר מכובד ביותר בשכבת תלמידי החכמים הגאונים והמובהקים של הדור ששוקדים ועמלים בספר הזה בחידושים שלו, כך שמעשה בהחלט מדובר בענק שבענקים, ותלמידיו מדברים על הגודל הדור האמיתי, כפי שראינו בהספד שהקפיד אחיו לומר, כי הוא היה תלמיד, הוא היה ממשיך של מרן החזון איש, הוא ולמעשה אף אחד לא אחר לא עשה את זה בדרכו שלו, כך שללא כל ספק תלמידיו ראו בו כגדול הדור להם כל שיעור ללא כל ספק.
אנחנו בהמשך מני עוד נרחיב ונשמע גם חלק מן התלמידים כאן בשידור, עוד הרבה מאוד סיפורים, וכמובן שהיריעה הקצרה מלהכיל דמות כל כך ענקית לאורך כל כך הרבה שנים, ולמעשה עוד אחת מהדמויות ההיסטוריות שהן לצערנו הרב חבל על דאבדין, אם אפשר לומר, עוד שריד לדור דעה. אי אפשר להתעלם מני שבצל ההלוויה הזו, הבטחת המשטרה, התנהלות המשטרה בהלוויה הזו, נגזרה באופן ישיר מהלקחים שהופקו מהלווייתו של מרן הרב אוזנר בתחילת חול המועד האחרון.
אכן, אז הנה בני ברק למעשה בשבוע הזה שבעה שמתקיימת בשני בתים של גדולי ישראל, הבית של הרב גרינמן זצ"ל והבית של הרב אוזנר זצ"ל, שבעה שהחלה היום בביתו של הרב אוזנר, וגם עצרת שמתחילה ממש בשעה זו בישיבה, ואגב כלקח ממה שאירע באסון בשני המקרים, גם בהלוויה של הרב גרינמן וגם בעצרת המספד בזיכרון מאיר, כעת אנחנו רואים, אפשר לומר אפילו אולי הגזמה מבחינת ההבטחה שמייצרים, גם בישיבה שהיום האירוע פנימי, מחסומי לחץ ומאבטחים שעומדים במקום מוכנים, למרות שאין ציבור שנוהר למקום, וגם בהלוויה ראינו הקפדה יתרה של המשטרה, עד כדי טענות שאני חייב לומר שאני שומע מהציבור על התנהלות של שוטרי היסם מול הציבור. אני לא יודע, לא שופט לומר טענות צודקות או לא צודקות, כי מצד אחד אני גם ראיתי את הציבור שכן נדחף, וכן ציבור שרוצה להידחף ולהגיע אל המית ואל רכב החבר קדישה, למרות מה שראינו ושמענו לפני שבוע, כך שמצד שני למשטרה לא הייתה ברירה, אלא לנהוג ביד קשה בכל מיני מקומות, מה גם שראינו, הנה היום מקרה אחד של אדם שנפצע אמנם באורך קל עד בינוני, אבל ממקרה שאדם שעומד על חומה בבית העלמין, נופל משם ושובר את רגלו, כל הדברים האלה הם סכנות, ולמרות ההתראות והעזרות, לצערנו עוד ועוד אנשים לא שועים לעזרות ולא שועים לבקשות האלה לנהוג כפי שצריך לנהוג. בעניין הזה אגב יוצא פסק הלכה אמש, פסק הלכה של ארבעה מגדולי פוסקי ההוראה בבני ברק, כמו הגאון הרב משול קליין, הרב שלזן אולמן, הרב שריל רוזנברג ואחרים, שכותבים פשוט מאוד פסק הלכה ברור, שפה הם אומרים, למרות ההלכה שיש מצווה ללוות את המת ולשאת בעצמו את המיטה, הדברים כשהם לא מדוברים, כשזה מגיע לענייני פיקוח נפש, להפך, אז הדבר אסור, וודאי שאסור לעמוד על מעקות ועל גגות ועל דברים שיש בהם סכנה, ולהפך זהו אפילו דבר עבירה, ומצווה למחות בפני אלו שעושים זאת, זה פסק הלכה שיוצא אמש, עוד לפני ההלוויה הזו של הבוקר, אבל עדיין אנחנו רואים את הציבור, בדרך כלל צעירים, שמתנהגים עם הדחיפות הזו, עם הדחיפות האלה, בהתנהלות הזו, ואולי נצטרך עוד כמה אירועים כאלה שבהם השוטרים ייקחו את הפיקוד וינהגו ביד קשה, מה שאני לא מברך על זה בכלל, אבל אולי זה מה שיביא בסופו של דבר להסדרת העניין הזה, ולהבנה שאי אפשר באירועים המוניים של רבבות אנשים, אי אפשר להתנהל בצורה של לדחוף, גם אם יש עניין גדול להגיע אל המיטה או לגעת ברכב החבר הקדיש, שכשמדובר בענייני פיקוח נפש, אין מקום. לקחת את
הפקיד. כן, אנחנו עוד נרחיב על המכתב הזה שדיברת עליו, על דברי הרבנים בסוגיית ההלוויות, ובכלל בניסיון אולי לעשות סדר בכל העניין הזה, אחת ולתמיד, אבל זה בהחלט לא קשור אל העניין כשלעצמו. היום, בסוף היום, הלוויה כואבת עם רבבות יהודים, כמו שאמרנו, מכל העדות והגילאים, מתלמידיו המובהקים, עובר דרך עמך בית ישראל, אבלים ובוכים, על הסתלקותו של מרן רבי חיים גריינימן, זכר צדיק וקדוש לברכה. מני גרה, תודה על הדיווח הזה.
תודה.
ואנחנו עם הרב לייזר יוטקובסקי, שלום לכבוד הרב.
שלום, ערב טוב.
גם מנהל צאצאינו ביום יום, אבל אגב, אני שומע שאתם קשורים למכתב של הרבנים שיצא בעניין ההלוויות.
לא כל כך למכתב, אני חושב שכל יהודי, אחרי ששמענו רחמנא ליצלן את השפיכות דמים, אם היה בזמן המקדש היינו מביאים אולי לא עגלה ערופה, אבל כל אחד לא במזיד, אבל בסך הכל היה פה אסון נורא של שניים שאינם איתנו היום, ועוד כמה וכמה פצועים, אם מדבר על עשרות עשרות הפצועים שעדיין בביתם, אני חושב שכל יהודי נעצר ואומר חייבים לחשוב מכל כיוון, כמובן מצד אחד מה עושים בחלק הרוחני, למה בא לנו דבר כזה, ומה בחלק הגשמי, שהיה פעם איזה אסון שנפל מישהו מקומה גבוהה בכולל חזוניש, ובאו לסטייפלר, אז אמרו שרוצים לעשות יום תפילה. אז הוא אמר, קודם סורגים זו מלמחים, קודם שיעשו סורגים, ואחרי זה נחשוב על יום תפילה. כן. ועשו סורגים, באמת זה הועיל. והמחשבה היא כל הזמן, לא ידענו שזה יהיה כל כך מהר חלילה לשימוש, אבל נקווה שלשמחות. אבל חייב לקום גוף מאוד מאוד חזק, שילמד את הציבור, ואני חושב שאני דווקא קצת, לא יודע מי דיבר לפניי, אבל אני חושב הציבור כן, נגיד ככה, עלה ארבע כיתות לפחות, הציבור לא נדחף היום כמו בלוויות הקודמות, הציבור כן היה מאופק, יש עוד מה להתקדם, אבל אני חושב שהתקדמו מאוד מאוד מבחינת הזה של, בפרט אחרי המכתב, שבעצם הרבנים כתבו מאוד מאוד ברור שהיא סכנה ואין בה מצווה. זאת אומרת, כל אלה שנדחפים למיטה, סכנה ואין בה מצווה. ורוב אלה שקראו את זה, או אלה שהבינו את זה, או אלה שזכרו את מה שקרה לפני שבוע עדיין, הרבה מאוד אנשים לא נדחקו אחרי הכל.
אין ספק בכך, וגם השאלה שניצבת שוב, האם באמת המשטרה היא הגוף שצריך לנהל הלוויות, או בלית ברירה, אין דרך אחרת, כן, טוב שהמשטרה תעשה את זה מאשר שיהיו אסונות.
אני חושב שאין ספק שהשילוב הוא הנכון. אתה יודע, יש אנשים שהמוסר מדבר אליהם, והחינוך מדבר אליהם, ויש אנשים שהשוט מדבר אליהם, אז אני חושב שצריך פה את השילוב. של שני הדברים, אנחנו מבחינתנו חייבים ללכת בדרך שאנחנו חיים ביום יום, זה המוסר והכבוד לכל אחד, והלא לדחוף והלא חלילה לא לרמוס אחד את השני, זה הדבר שאנחנו כיהודים ירי שמיים מצטיינים בו במקום הראשון וחייבים להתמיד בו ולטפס בו הלאה. ומצד שני, אלה שלא מבינים את זה, אותם נקרא להם בורים או עמי ארצות או שוטים שלא מבינים, אז צריך גם את היד הקשה ובאמת לציין את המעמד של המשטרה הפעם היה נכון, כמו שהוא אמר, היה קצת אולי יש שמרו אפילו מדי, אבל יותר טוב מדי מאשר שלפחות כן. כולם חזרו הביתה.
רב לייזר, אולי נשמע מכם על הקשר שלכם, על ההיכרות שלכם עם מרן הרב גריינימן זצ"ל.
הקשר שלי עם הרב גריינימן ככה מה שנקרא לא כל כך אישי, זכיתי להיכנס אליו כמה פעמים, לא כל כך מה שנקרא מתוך הקהילה, אבל אני מבין את הקושי שמישהו מתוך הקהילה ידבר, כי הרי הצניעות שם זה הדבר הראשון, אין מי שיהיה מוכן לדבר, כי זה אם הוא מדבר על הרב, אז הוא כבר לא מבית הרב.
באותו רגע הוא כבר לא תלמיד, ואם הוא תלמיד אז הוא לא מדבר.
אם הוא תלמיד הוא לא מדבר, אבל אני חושב שיש פה איזשהו דבר שאנחנו חייבים לקחת את הדברים שאפשר ללמוד. הדבר הראשון אני חושב זה, כפי שהוזכר בלוויה, זה העמל התורה שלו, השקידה וההשקעה בכל, סיפר לי יהודי תלמיד חכם גדול, היום ראש ישיבה גדול מאוד שלמד איתו לפני 60 שנה חברותה, הוא מספר בדירה ברחוב ירושלים, דירה קטנה וצנועה, והילדים ישנים שניים במיטה, והרב גריינימן באיזה פינה יושב וכותב את החידושים ובירורים, תוך כדי שמגיע עוד אחד ועוד אחד עם שאלה רפואית. העמקות של החידושים וביורים. הניסיון, לא הניסיון, אלא החיקוי לספר החזון איש באיזשהו מקום. הצורת הלימוד, השיטת הלימוד, כמו שאמר הרב רב דוב לנדו, ראש ישיבת, הרב הגויים רב דוב לנדו, ראש ישיבת סלבודקה, זה פשוט מפעים. זאת אומרת, מדובר על סט, על חיבור מברכות עד וקצין. זאת אומרת, זה מקיף את כל השעס ממש. אני חושב שהדבר המפעים, מי שמכיר את החצר, מי שלא דיבר שם בלימוד, מי שלא היה בא לדבר בלימוד, לא היה לו מה לחפש שם. זאת אומרת, זה חצר שמי שנכנס שם ישר נשאל, נו, מה לומדים היום, מה הסוגיה? וכשאתה מסתובב שם במסביב, אתה שומע אותם מדברים בלימוד, הבנים, הנכדים, התלמידים, זה הנושא. זאת אומרת, לא פוליטיקה ולא עניינים אחרים, זה דבר פשוט מדהים לראות את הצורה הזאת של מה שהוא הצליח להשקיע. סיפר לי נכד, היום בלוויה פגשתי נכד אחד, אומר לי, נכנסתי לסבתא, שאלתי, סבתא, מה שלומך, איך את מרגישה? לא עבר כמה שניות, וסבא אמר, נו, יצאת ידי חובת הביקור, עכשיו, מה למדת? או תביא גמרא, נתחיל ללמוד. וזה היה הבית, וזה הצורה, וזה מה שהוא הנחיל, ואני חושב שזה דבר עצום, החלק הזה של העמל התורה. החלק של, אני חושב, ניקח לדוגמה את הנושא של, היה סמינר אורח חיים, או מוסדות אורח חיים, שהיה פעם בחוב רבי עקיבא, והרשמים של יד לאחים, והרשמים שלהם, הצליחו לגייס לשנה אחת 300 בנות, מעל מה שבית הספר יכל לקלוט, כלומר הסמינר. ומדובר במנות מבתים חילונים לגמרי, כל אחת מהן או שהיא הולכת לעבדון או שהיא מקימה בית. והרב פרדו הודיע ל300 בנות, אין מקום. הרב גרינימן שומע את זה, הוא שולח לרב פרדו, אין דבר כזה. ואז הוא אומר, אבל אין לי מקום ואין לי כסף. אומר לו הרב גרינימן, עליי ועל צווארי, תזכור דירות, תזכור מקומות, הכל אני משלם. קח מהם את השכר לימוד שאתה יכול. ומעבר לזה, אני מאחוריך.
בוודאי של הסיפורים הללו אפשר לצרף עשרות מטיבטות ברחבי הארץ שחוות לו.
זה בדיוק, יש פה איזה המשך מסוים. אחרי שסמינר אור החיים עולה ומגיע לקרוב ל-800-900 בנות, אבל אין בחורי ישיבה ספרדים בהיקף הזה, ואז אין ברירה, מוכרחים להקים ישר את המטיבטות בכל הארץ, וזה בהיקף של המטיבטות שיש בכל הארץ, זה מקביל לדבר הזה. בחלק הרפואי, המסירות נפש שלו, היה לידי מישהו שסיפר על ראש כולל אחד, לא ראש כולל, מנהל רשת כוללים של מאות כוללים, שהאימא שלו שכבה, והייתה שאלה מבחינת הפלה ולא הפלה, והרופאים החליטו לעשות הפלה, והרב, והגויין רב חיים גרינימן שולח 6 אנשים מתלמידיו, סו מיד לבית החולים איכילוב, אני חושב זה היה, ותדפקו על השולחן ואל תוותרו. הוא היה נראה סתם, אבל האדם הזה היום הוא מנהל רשת המפעה, אני רוצה לומר את שמו, של רשת כוללים, ועוד עשרות הזה מספר לי יהודי אחד ששכב בבית החולים בשבת, והנה מגיע פרופסור גדול. מה מתברר? שהרב גרינימן שמע שהוא נסע לבית החולים, שלח אחריו פרופסור לראות מה קורה איתו. אני רוצה להגיד לך, היום אני קצת בגלל כדי לראות וללמוד, נקרא לזה להפיק לקחים לשמחות, איך שלא ידחפו אחד את השני, ואיך נלמד את הדברים, ואיך לציין למשל על הגגות היום כמעט לא עמדו אנשים, חד משמעי, כמעט לא עמדו. הלכתי לראות בבוקר מה קורה. אני אומר לך, מחזה שלא ראיתי מימי, מאות אנשים יוצאים, אני לא עשיתי קריאה כי לא הרגשתי תלמיד מובהק, אבל מאות אנשים יוצאים בוכים, כאילו מדובר באברך בן 26 שנפטר, בכו כמו תינוקות, כולם עם קריאה. זה משהו מחזה שהייתי כל אחד מאיתנו היה בהרבה לוויות של גדולי הדור. כן. אני לא ראיתי דבר כזה.
אבל דווקא שקור... בגלל הקהילה שנוצרה והמשפחתיות שהייתה בקהילה וההרגשה של כל תלמיד כאילו הוא בן יחיד, באמת גרמה לכל כך הרבה אנשים להרגיש שהיום חרב עליהם עולמם, בבחינת כן. אנשים שאיבדו את הוריהם ממש. זאת ההגדרה והבכי, וראינו את זה גם בהספדים לאורך כל מסע הלוויה. דברים שלא רואים בהסתלקותם של גדולי ישראל בכאלה גילאים, צריך לומר.
כן. אי אפשר גם להתעלם מהפסח המצמרר הזה שהתחיל עם הרב אוזנר, שהיה מתלמידיו המובהקים של החזוניש. זאת אומרת, למד עם החזוניש, והחזוניש התייעץ עם הרב אוזנר בהלכה.
החזוניש הביא אותו לבני ברק, לבקשתו הוא הגיע מירושלים.
כן, ואמר, האברך הזה בן 30, והוא מטייל בתלמוד הבבלי והירושלמי כבתוך שלו. ובמקביל, הרב גרינימן סיפר היום רב דוב לנדו, שבעצם למד עם החזון איש שנה וכמה חודשים, למד איתו בצורה, זאת אומרת, יסודית מאוד, עד שהרב גרינימן מרוב עמל התורה ירד ב-17 קילו בשנה וחצי מהעמל התורה הזה. אני חושב שהסיפור המדהים שסיפור שמע, וזה באמת משהו, אתה יודע, אנשים אוהבים רוז'ינקס, צימוקים, לפני 6 שנים בדיוק, היה הרב גרינימן לנחם את הרב רב יהודה שפירה ברחוב רשבם. רבי יהודה שפירא היה גם מעמילי התורה שבשיקום כן. חזוניש, מתלמידי החזוניש, מראשי כולל חזוניש, והרב גרינימן הגיע לנחם, ומורי ורבי, הגאון רבי אהרון לב שטיינמן, היה שם גם כן באותו זמן. ודיברו על האיסורים שעבר הרב שפירא בשנתיו, בשנים האחרונות שלו. ואז אמר הרב שטיינמן, כנראה שמאוד מאוד קשה או כמעט בלתי אפשרי לעבור את הדינים, להגיע לעולם האמת, בלי איסורים, חייבים גם את עמל התורה וגם את עמל המידות, וגם את החלק הזה של האיסורים. אז הרב גרינימן אמר, אני חושב שאפשר גם בלי זה, עמל התורה לבד, ועמל המידות, ועמל התפילה, הוא מספיק. אגב, עמל התפילה שם הוא עבודה בפני עצמה, שלמדו מהחזוני, שתפילה הייתה שם לאט לאט, וספיקים תמיד. ואז היה כזה מין, נקרא לזה דין ודברים, בין מרן הגאון רבי אהרון לב שטיינמן, לרב גרינימן, האם אפשר להגיע לדיני שמיים, ולעבור אותם בקלות בלי האיסורים, כאשר הרב גרינימן טוען אפשר, והרב שטיינמן אומר, כנראה שאי אפשר. ככה מספרים שבלילה בלילה הרב גרינימן חולם שהרב שפירא מגיע אליו בחלום, אומר לו, תדע לך, בלי האיסורים לא הייתי עובר. ורב שפירא היה אדם גדול מאוד. גרינימן קם בבוקר ואומר, אני מקבל על האיסורים, כך סיפרו. ובאותו יום הוא נופל, הוא שובר את האגן הירחיים, אני חושב, ושש שנים היה באיסורים נוראים, ומה שמעניין שלא שינה כלום מדרך לימודו ומזמני הלימוד שלו ומשעות הלימוד שלו. אני חושב החלק הזה, עמל התורה ושקידת התורה והלמשוך בחוטים בנושאים של יהדות בלי להיות בראש, כמו שאמרת בהתחלה, אני חושב מי שדיבר לפניי, בלי להופיע בשום כותרת, בלי לשלם לשום מחר שישים את התמונה שלו באיזה עיתון עלוב, ואתה יודע, להיות בכותרות בשום צורה שהיא באמת, לא כאילו, אלא לא לרצות להופיע בחזית, אלא להיות מאחורי בעורף, 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 ומשם למשוך בחוטים, לחשוב כל הזמן מה מרבים פה את שמיים, זה עוד דבר שכל אחד מאיתנו צריך לקחת אל ביתו.
שיהיה מליץ יושר על כלל ישראל וזכותו תגן עלינו, הרב לייזר יודקובסקי, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
שיהיה בשורות טובות, ואנחנו עוד נשמע גם בהמשך עוד הנהגות ועובדות ועדויות של תלמידים, של עמך בית ישראל שבאו להתייעץ. אנחנו נצא לפרסומת ונשוב מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
ואנחנו עם מפקד המרחב דן במשטרה, ניצב משנה שמעון לוי, שלום לך אדוני.
ערב טוב.
ערב טוב, נדבר אולי על מסע הלוויה היום, ראינו נוכחות גדולה של שוטרים, הרבה מאוד פעילות של משטרה, בעצם אתם לקחתם את ניהול ההלוויה לידיכם, מן הסתם הפקת לקחים מההלוויה שהייתה בשבוע שעבר של מרן הרב אוזנר.
זה לא בדיוק הפקת לקחים, האירוע הזה שונה מאוד מהאירוע שהיה בשבוע שעבר, בכל המאפיינים שלו. מה שכן, צריך לזכור שיש לנו תובנות מאירועים קודמים, והתובנה מתייחסת לתחומי החיות שלנו. אם עד עכשיו כמשטרה לא עסקנו בתחומים שלכאורה קשורים לדת, להלכה, לכל מה שקשור סביב נושא הלוויה, היום אנחנו כן מתעסקים איתם, מכיוון שאנחנו מבינים שיש קשר ישיר בין אותם פרמטרים שדיברתי עליהם לבין התנהגות המון. ואין מה לעשות, ואם אני אקח דוגמה כדי שדברה יובנו, אז אני אקח לדוגמה את ההספדים. משך ההספדים, מקום ההספדים, יש השפעה גם על בטיחות הקהל בחוץ. יש השפעה ישירה, ולכן אנחנו היינו מעורבים גם לכאורה בדברים שהמקום שלנו בעבר לא היה שם, אלא יותר של המשפחה, של המארגנים, של כל מי שעוסק בארגון ההלוויה.
אני רוצה לדבר איתך על ההלוויה שהייתה בשבוע שעבר, אחר כך נחזור למה שהתרחש היום. בעצם אתם התחלתם באיזושהי בדיקה למה שהתרחש שם, אולי עוד מוקדם לשאול, אבל מה אתה כבר יכול לספר לנו, מה עולה מהבדיקה לתרחיש, לאירוע הזה שהתרחש שם?
ראשית, לא אני מבצע את הבדיקה. אני מזכיר לך שאני הייתי מפקד האירוע בשני אירועים, ולכן מי שעושה את הבדיקה זה גוף חיצוני, וצריך לפנות אליו.
ממה שאתה יודע, לו הדבר היה תלוי בידי המשטרה באירוע הקודם, היה ניתן למנוע את זה?
תראה, אני לא רוצה להסיק מסקנות נמרות, אני בטח לא רוצה להצביע על השמים, בטח לא באמצעי התקשורת. אני כבר טענתי יותר מפעם אחת. אני הייתי מפקד האירוע, והאחריות מוטלת על כתפיי. צריך רק להבין שגם באחריות הכוללת יש תחומי אחריות שהם בתוך האירוע. וצריך גם להבין שישנם דברים שהם לא בשליטת המשטרה, וגם אתה יודע מה, גם לא בשליטת המארגנים. ואני לא רוצה להרחיב, כי יש ועדת בדיקה ויש חקירה.
אבל הכנסת הנפטר, המיטה, לתוך בית מדרש, הדרך, התוואי שבו עובר מסע הלוויה, הצבת גדרות, הצבת חוליות יסם בנקודות מסוכנות, אלו החלטות שמי מקבל, המארגנים, המשטרה, אני לא מדבר על מה שהיה, אירוע שחלילה יתרחש מחר נניח לצורך העניין, מי מכתיב את סדר הדברים? את ה...
מי שמכתיב זה המשטרה בוודאי. למשטרה יש אחריות כוללת על ביטחון הנפש והציבור. למשטרה יש אחריות כוללת על כל האירוע, ולכן המשטרה צריכה לקבל את, את ההחלטות הללו.
כלומר, אם המשטרה רואה לנכון...
וזאת בהנחה, זאת בהנחה, שיש למשטרה את כל הנתונים הדרושים כדי לבסס החלטות מבצעיות של ריכוז כוחות, הצבת גידור או כל מה שציינת.
היה באמת ויכוח מתי לקיים את ההלוויה ההיא, במוצאי החג או רק ביום של המחורת?
על איזה הלוויה אתה מדבר?
של הרב ווזנר.
לא, לא. הרב ווזנר... לא, לא היה שום ויכוח, הלוויה נקבעה למוצא שבת, דרך אגב השעה 11 בלילה, בסופו של דבר היא התארכה לשעה 2:30 או 3 לפנות בוקר, אבל זה היה התכנון, שזה יהיה במוצא שבת.
נדבר על ההלוויה היום, ואכן כל מי שהשתתף בהלוויה וסיקר אותה ראה בהחלט את המשטרה מאוד דומיננטית, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתם בעצם מכוונים לשם, לנקודת האמצע, כלומר, גם להיות מאוד מעורבים וגם למצוא את הנקודה שבה לא להפר את כבוד הציבור, הקהל, המרקם החברתי של אופי המשתתפים בהלוויות?
כדי להגיע לכיוון הזה צריך כמובן לחוקק חוקים. בסך הכל המשטרה יש את האחריות, אבל אין את הסמכות. ושאני רוצה לדרוש דברים ממארגני הלוויה, מהעירייה, מהמשפחה, לא תמיד יש לי את הסמכות החוקית לדרוש זאת. במקרה האחרון, בהלוויה שהייתה היום, אני באמת חייב לשבח את, את המשפחה, החל ממוצ"ש, עם שיחות, משפחה שנעתרה כמעט לכל הבקשות שלנו. אני מדבר איתך על עיתוי ההלוויה, אני מדבר על מסע ההלוויה, אני מדבר אפילו על אופן נסיעת הנפטר.
כן, ברכב או לא ברגל.
יש, צריך להבין שעד עכשיו הם היו החלטות בלעדיות של המארגנים בהלוויות קודמות.
כן.
ולמשטרה לא היה איזשהו סיי בעניין. אנחנו מבינים שכמובן יש לזה השלכות על בטיחות הציבור, ובאמת המשפחה נעתרה לכל הבקשות מתוך מחשבה וחשיבה על שלום הציבור.
כן.
וזה אכן מה שהיה.
אני רוצה לשאול אותך אם אתה תתמוך בהקמת גוף מטעם רבני הקהילה, הציבור החרדי, שיהיה אמון בדיוק על האירועים הללו ושיעבוד בשיתוף פעולה איתכם, אולי זאת החוליה החסרה.
תראה, אני אתמוך בכל מה שיכול בסופו של דבר לשמור על שלום הציבור. צריך להבין שצריך לעשות גם איזה שינוי בתפיסה, בתרבות הבטיחות באוכלוסייה החרדית, לפחות בבני ברק איפה שאני נמצא. היחס לבטיחות הוא יחס די מזלזל, בוא נאמר ככה. עם חלק גדול מהשוטרים שלי נעלת כמשימת קבע להוריד אנשים מהגגות, להוריד ילדים ממקומות מסוכנים, שההורים נמצאים בסמוך אליהם, מבלי לתת את הדעת על כך, אז אני אומר לך שזה זלזול בבטיחות. והיום לדוגמה נפצע בחור צעיר, שפשוט החליט על שחומה, נפל ושבר את רגליו. אז בעניין הזה אנחנו צריכים עוד להשתפר, אבל אני בהחלט בעד להגיע לאותה נקודת איזון, כמו שציינת, בכל זאת יש לנו פה את, את המסורת, את הדת, ומצד שני את נושא הבטיחות.
זה בהחלט נקודה שצריך לדבר עליה, גם חינוכית וגם תרבותית. זה מדהים איך שאותו ציבור שמסייע לכל מי שרק צריך ומנדב את עצמו לפעילות חסד בצורה ראויה להרצה, דווקא בנקודות הללו, כדי להיות יותר קרוב, כדי להרגיש קרוב, לגעת, לראות, להיות, להגיד הייתי שם, לשכוח קצת את הסכנות שבדרך, וזה בהחלט נקודה שצריך לתת עליה את הדעת. ואנחנו יחד איתך נמתין לתוצאות הבדיקה של אותה טרגדיה בהלוויה הקשה במוצאי שבת הקודמת, וביחד נפיק את המסקנות ונציל חיים. מפקד מרחב דן, ניצב משנה שמעון לוי, תודה לך.
ערב טוב.
אנחנו עם עורך הדין סיני גלבוע, שלום לך.
שלום וערב טוב.
אותך להגדיר כתלמידו, מקורבו של מרן הרב גריינמן, זה קצת קשה ביום יום, אבל אחרי שאנחנו שומעים את הסיפורים, אנחנו מגלים שלתלמידים של הרב גריינמן אין צבע, אין עדה, אין קהילה, אין מגזר, אלא זה חוצה את כל מי שהוא יהודי ולב יהודי בו, אז השאלה הזו יורדת מאליה.
בהחלט, בהחלט. אני חושב שהוא היה דמות מאוד מאוד מיוחדת בתחום הזה של ההיקף. אולי הוא מזכיר את רב שלמה זלמן ברבך, שגם אצלו ראינו את כל המגוון של כל האוכלוסייה הדתית, מסורתית, חרדית, ונכנסנו אליו המון כדי להתייעץ, הן במישור הציבורי, הן במישור התורני, הן במישור הרפואי, שהייתה לו התמחות מיוחדת. אנשים רבים שפנו כאיש ציבור להתייעץ, אז הפנינו אליו, תמיד כשנכנסנו אליו, תם שמענו תשובות מדויקות, חדות, כתר, הדברים היו כל כך ממלאים אותנו. אין ספק שהוא היה ענק שבענקים, אני קטן מכדי להגדיר את ההיקף העצום שלו. באחרונה, לפני כשנה, כשנפטר ראובן קרלינשטיין, הוא עבר ייסורי גיהינום, הייתי מאוד קרוב אליו, וכל צעד ושעל הוא עבר ממש, המשילו אותו לרב אמנון ממגנצה, אז הוא לא זז בלעדיו. הגאון הרב איברמס, אחד מהמקורבים הגדולים שלו, נכנסנו יחד כדי לשאול אם לקטוע רגל, ואחר כך אם לקטוע רגל שנייה, הכל באחריות עצומה. הוא אמר, אם רב חיים גריינמן אומר, זו מצווה, אי אפשר לסטות מכך. וכך גם ברמה הציבורית, בשאלות הכלליות שעלו כאן, שאלות חינוכיות, כפי שאנחנו רגילים אצל גדולי ישראל.
היית נוהג לבקר בביתו דרך קבע?
לא היה דבר קבוע, אבל בהחלט כשעלו שאלות, הן פרטיות, כפי שאמרתי, הן ציבוריות, בוודאי בנושאים רפואיים, שקשורים לבית, שקשורים לציבור, לאנשים פרטיים רבים, בבית הכנסת, בקהילה, אז תמיד הגענו אליו להתייעץ, ותמיד קיבלנו את התשובות, שהיינו רגועים שאכן קיבלנו את התשובה הנכונה, בזמן הנכון, הלכנו בלב שקט אחרי ההנחיה שלו, אחרי ההיצעה שלו.
מתי ביקרת אצלו בפעם האחרונה?
לפני מספר שבועות, בימים האחרונים, גם לא הייתי כאן, אבל מאז למעשה שהמצב הרפואי דרדר שם בשבועיים, שלושה האחרונים בעיקר, אז לא הייתי שם. ועלתה שאלה רפואית לפני מספר שבועות, והתייעצנו איתו, וכמובן פעלנו על פי ההנחיה שלו.
אתה יודע, סתם מסקרן לדעת, כמי שככה מאזין לדברים מהצד, ואני בטוח שגם המאזינים, כשמדברים על עיצה רפואית, על דברים שתלויים בחיים ומוות, בלקיים ניתוח או לא, בלקטוע איבר כזה או אחר וכולי, נטילת תרופות, ואין סוף לפרטים. העצות הללו באו מהצד הרוחני, כלומר, רב שכביכול רואה נסתרות ואומר לעשות א' ב', או ממש כיועץ שיורד לפרטים ומבקש מסמכים ומברר פרטים, ועל פי הניסיון הרב שהוא צבר, ובנוסף לגדלותו בתורה, יצאו ממנו את אותן העצות המחכימות והמצילות חיים.
אני הייתי מגדיר זאת שזה שילוב בין שני הדברים. הוא היה ענק בשני התקומים, היה לו ניסיון רפואי עצום של עשרות בשנים, ולמעשה הראשון, אני חושב, מבין הציבור החרדי. היום אנחנו נהנים מכמה וכמה, בוודאי מהרב פירר, אבל אני חושב שהוא היה הראשון שנכנס לעניין.
גם בעניין הזה, אגב, הוא ממשיך של מרן החזוני, שיש עליו גם הרבה מאוד סיפורים על ייעוץ רפואי, ניתוח מוח, הסיפור המפורסם.
ניתוח מוח מפורסם, נכון, נכון, בהחלט. אבל אצל רב חיים גרינמן אני חושב הוא התייחד בכך שממש כלל האוכלוסייה, וכמו שראינו היום בלוויה, ציבור כל כך מגוון הגיע אליו מהארץ ומחוץ לארץ עיצות תמיד, ואני חושב זה השתלב עם עשיית הנשמי העצומה שהייתה לו בגדלות העצומה בתורה. כמובן כתוב הפוך בה והפוך בה, כן, החזוני שרי לא למד רפואה, וודאי לא רב חיים גרינמן, אבל מתוך התורה הם הגיעו לזה, ועם הניסיון העצום, עם העצות הרבות, עם לא מעט רופאים ואנשי מקצוע שהתייעצו איתם, העצה שלהם בהחלט הייתה מרגיעה, וישנם רפואים היום שיש להם ספציפיקציה מיוחדת באותו תחום, בוודאי הם עוסקים רק בזה עשרות שעות בכל שבוע, ולמרות זאת כשרוצים לקבל עצה בנושא מאוד ספציפי, מאוד מיוחד, מאוד נדיר, מגיעים לרב חיים ותמיד קיבלנו תשובות מדהימות.
מדהים ביותר, ואולי בוא נסיים עם נקודה נוספת מעניינת אולי ויוצא דופן בדמותו, זה החמרה והקפדה על כל מה שרק אפשר בדרך החזון איש בחייו האישיים, אבל לעולם לא הורה כך לרבים, או לא ביקש מאנשים שבאו אליו לנהוג כמותו, על פי אותן החמרות והקפדות שהוא הקפיד על עצמו.
בהחלט, זה רואים קצת הבדל בינו לרב חיים קניבסקי, שגם כן שליטה, כן?
שיבדל לחיים, כן.
שיבדל לחיים ארוכים, שהוא במידה רבה מאוד, כן, ממשיך דרך החזון איש, הוא בהחלט עושה כל מאמץ לכל אחד שמגיע, לא חשוב ממה, מאיזה גוון, מאיזו קבוצה, הוא מנסה להכניס את אותם מנהגים. לשונה מזה, באמת, כפי שהזכרת, הרב חיים גרינמן בעניין הזה הלך לזה בעיקר בעצמו באופן אישי, הוא הקפיד, קיבל את יוסיריו באהבה, אני יודע אם סיפרתם פה ברדיו את אותו סיפור מפורסם, שהוא ביקר אצל לנחם אצל רבי דל שפירה, ואז הוא בא ונפל, הוא בא אליו בחלום.
כן, כן. סופר, כן, סופר. ומאז,
כן, אני מניח כך, כן. אז באמת ראינו את הייחוד העצום אצלו, כן, הוא קיבל הכל באהבה, את היסורים באהבה, הכל היה אצלו פנימי, והוא הקרין החוצה טוב, חיוך, עיצה טובה, ולכן היה כל כך, הייתה הרגשה מצוינת לשוב ולחזור ולהתייעץ איתו, כי ידענו שאנחנו שקטים אחרי עיצה.
עורך הדין סיני גלבוע, שנדבר רק בשמחות, בבשורות טובות, תודה רבה אור לך.
אומן, אומן, בשורות טובות, קיץ בריא, כל טוב.
פרסומות.
אבי ממרן.
הרב רפי מנת, שלום לך.
ערב טוב.
תושב זיכרון יעקב, והקשר של זיכרון יעקב למרן הרב גרינמן הוא קשר מובהק, גם בנו וגם תלמידיו, ובעצם קהילתו, נקרא לזה השלוחה שלה בצפון, נמצאת בזיכרון יעקב. לך ברמה אישית היה קשר איתו?
אני זכיתי ב-15 שנה האחרונות כאחד הסקני הציבור כאן בקהילה בזיכרון, להיכנס עשרות אם לא יותר פעמים לקודש פנימה, בסוגיות ציבוריות גדולות, בסוגיות אישיות שלי אישית, ואני יכול להגיד שהתחושה האישית שלי, ובוודאי רבים כמוני מרגישים כך, היא חלל עצום, ללא הודעה מוקדמת, ההודעה הבאה מאוד קשה, אנחנו מרגישים ממש שהקרקע נשמטה תחתינו. הקשר איתו היה ברמה של לא זזנו בלי לקבל עצה, ברכה ותבונה. ממש לא יודעים לאן אנחנו ממשיכים ואיך אנחנו ממשיכים.
כשאתה מדבר על שאלות אישיות ושאלות של ציבוריות שהגעת במשך הרבה מאוד שנים לשאול, איך זה היה עובד? מה זאת אומרת? באים לרב ושואלים אותו שאלה, מה היה מיוחד ברב גרינימן?
אני יכול להגיד, קודם כל הוא היה אבא. הוא היה אבא, הוא היה נכנס לעניין, הוא היה שואל, הוא היה לא נתן תשובה עד שהוא לא הבין ב-100% את השאלה, וכשהוא לא הבין ב-100% הוא לא ענה תשובה, כשהוא לא, היה בטוח שהוא למד את התמונה על בוריה, לא קיבלנו תשובה. ולא אחת ולא שתיים נכנסנו וחשבנו שיש לנו איזו סוגיה מפוצצת להביא בפניו ולשאול, והוא פשוט, הדרך שהוא עשה זה, הוא ניתח איתנו את הדברים, כך שלא היה צורך בתשובה, הוא פשוט נתן לנו לענות את התשובה לבד. הוא אמר לי תמיד, אחד הבעיות שלנו כעסקנים זה שאנחנו מערבבים את המה עם האיך. תוך כדי הראש עובד, ובמקום לחשוב איך עושים משהו, יש לנו בראש משהו שאומר לנו, אבל איך נעשה אותו? ואז מתערבב המה עם האיך. הוא היה אומר, קודם כל בואו נראה מה צריך לעשות. זה לא משנה איך עושים אותו. גם אם אי אפשר לעשות אותו, נלמד מה צריך לעשות. אחרי ששמנו בתוך המסגרת את המה, עכשיו נתחיל לחשוב איך. ומאז שמתי לב שהרבה דברים בחיים נהיו לי יותר קל, כי הרבה פעמים הראש עובד מהר, וכשבמקום לחשוב מה עושים, אנחנו חושבים איך עושים, ואז עושים דברים לא נכונים. אבל זה רק דוגמה אחת קטנה.
כן, נקודה...
בכל צעד ושעל אנחנו...
דרך חשיבה מעניינת. אגב, אתה מדבר על...
אני אולי אגע בעוד נקודה, ברשותך.
כן, בבקשה.
אני אגע בעוד נקודה שדווקא עם ישראל כעת זקוק לה. לצערנו הרב, חצרות רבים בכל מחנה, מחלוקות כהנה בין עסקנים מחצרות אלו לחצרות אחרים, שנכנסנו אליו בנושא שקשור לאיזושהי מחלוקת, אז הוא אמר לי, שלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם, אמר, באפס עצים, כך כתוב, באפס עצים תכבה אש. אני חושב שזה במשלה, לא יודע איפה זה. שאל הרב גרינימן, באפס עצים תכבה אש? עם הרבה מים תכבה אש. או, באפס עצים, לא תדלק האש. מה התכוון שלמה כשאמר באפס עצים תכבה אש? ותשובתו הייתה, כשיש אש, כשיש מחלוקת חלילה, תדאגו שיהיה אפס עצים. אל תתחילו לחבות ואל תתחילו לשפוך, כי עצם ההתעסקות עם האש גורמת נזק. פשוט תדאגו מסביב שלא יהיו עצים נוספים, ואז האש תחבא מאליה. זו אחת הדוגמאות הקטנות להסתכלות, להשקפה, להנהגה, שקיבלנו ממורנו ורבנו.
מעניין מאוד, מעניין מאוד מה שאתה מספר ומתאר, ואני בטוח שכל מי שיתרגל או שהורגל לבוא ליטול לצה בכל שאלה ובכל עניין מרגיש את האובדן והחיסרון הזה מאוד, ואנחנו מנסים להעביר את התחושות הללו למי שלא זכה לעמוד ולהרגיש קרוב במחיצתו. רפי מנה, תודה רבה לך, בשורות טובות.
בשורות טובות, כל טוב.
עכשיו אנחנו עם איש הנדלן, איש העסקים, יקי רייסנר, שלום לך.
שלום ערב טוב.
שלום רב. דיברנו מקודם על הזוויות הרוחניות של מרן הרב גרינימן, ואתה בטור שאתה כותב היום מגלה זווית אבהית לכל דבר ועניין. קשה למצוא שם גדול דור בין השורות, אפשר למצוא מנהיג שיודע לרדת לרזולוציות הנמוכות ביותר גם לאנשים קטנים ופשוטים.
כן, רב חיים היה ידוע בתשובותיו הקצרות גם מאוד. הוא היה עונה מאוד מתומצת ומאוד חד בדרך כלל. אבל השאלות שלפני זה, כדי להבין את הנקודה, היו מאוד מאוד אישיות, מאוד חמות וברורות, כדי לתת עצה נכונה ותשובה... תשובה, איך אומרים, לא יצא, אף פעם אני, כשנכנסתי, לא יצאתי מעורער או לא כל כך ברור, תמיד עם תשובות מאוד ברורות ומעשיות. אני גדלתי פיזית במחיצתו, אני גדלתי ברחוב, ברחוב רבסי, בנברק, שם גדלתי, שם נולדתי. אני זוכר את התורים של האנשים לפני 20 שנה, של אנשים שחיכו לקבל ממנו תשובות ברפואה, בהלכה, בכלל ביוץ, בבעיות, הוא מתפלל נץ באופן קבוע. אז התור היה מ-5 בבוקר, היו עומדים אנשים ומחכים, רב חיים היה נוסע, מישהו יודע, לתפרח כמה ימים בשבוע, כדי שהוא יוכל ללמוד בלי הפרעות. אני זכיתי לנסוע פעם אחת איתו, כמה ימים בתור נער. הוא היה לומד, היה קם ב-5 בבוקר, פשוט לומד עד 10, 11, 12 בלילה, הוא היה נח בצהריים שעה, אני זוכר, ופשוט ממשיך ללמוד ברצף. שם היו מגיעים רק באמת בעיות קשות, אפשר היה להשיג אותו, גם לא היה עולם כמו היום עוד מתקדם, אז באמת היו מגיעים לשם מקרים נדירים, הבנים שהיו סביבו היו ממיינים רק אם באמת דברים מאוד חופים היו מכניסים אליו. אבל איך אומרים, הוא היה מסור כל כך לבעיות ולמצוקות של האחרים, והדרך שהוא היה עונה, הם באים אליו הרבה בעיות עם פגים, אנשים שהיו נולדים אליו, הוא היה אומר, תראו אותי כמה אני בריא, אני נולדתי 800 גרם, אתם יכולים לצאת רגועים. באמת בכל תשובה היה גם איזשהו פן מאוד מאוד חם ומאוד תומך. וזה היה מאוד מאוד חשוב, שזו הרגשה היא באמת על עבדה מאוד מאוד גדולה, על חלל מאוד מאוד גדול.
כשאתה אומר גדלת שם, אתה יכול קצת להרחיב, מה קרה שגדלת שם? איך נמשכת לשם?
משפחתי, משפחת רייסנר, מהמשפחות הוותיקות בבני ברק, סבי, אברום רייסנר היה, שיבדל חיים ארוכים, היה תלמיד, גם תלמיד החזון איש. אז ממילא היה מקורב, כך גם אבי, אפשר לקרוא לזה ממש חסיד של רב חיים גרינימן, באופן טבעי שגרנו ברחוב, אני התפללתי בבית כנסת של רב חיים גרינימן, כל ילדותי עד בחרותי.
וכך כשנוצרה ההיכרות הזו בין המשפחות, נוצר גם הקשר, ואני רוצה אולי לשאול אותך בנקודה הזו שאלה אישית, אתה יודע, נדמה למי שלא מכיר לחשוב שבוודאי מרן הרב גרינימן הקפיד לשמור על קשר רק עם אנשים שהלכו בדרכו, שהוא ראה שבאמת מקפידים על קלה כבחמורה והמילים 24 שעות ביממה בתורה הקדושה, על מי שקצת ככה קשה לו יותר, קצת יוצא לעסקים, או קצת עוזב את הישיבה, אז הוא גם כן דואג להראות לו את הפנים החוצה. ודווקא הקשר שלך איתו מראה בדיוק ההפך.
נכון, זה ממש הגדרה לא נכונה על רב חיים גרינימן, להפך לגמרי. כן. אני תמיד, רב חיים היה, התורה בעצם הייתה אצלו, אפשר להגיד מהות הכל, גם אני, תמיד שנכנסתי אליו, לא משנה מה היו הסיבות, השאלה הראשונה שהוא היה שואל, ועכשיו זה צץ גם, אני שומע את זה מעוד כל מיני מקומות ואישים מכל הסוגים, זה כמה אתה מספיק ללמוד ביום. כמה אתה מספיק ללמוד ביום? לא, תלמד עוד 5 דקות, עוד 10 דקות, עוד רבע שעה. תמיד עניין אותו רגע, לפני שאנחנו מדברים על זה רגע, כמה אתה לומד ביום? בעצם את תכלית הדבר שתמיד, שמעתי גם רעיון עם היום באופן מפתיע מאריה דרעי, שהוא סיפר מהתקופות שהוא היה מנכ״ל משרד הפנים וזה, והוא הגיע לרב חיים משהו וזה, עניין אותו רק דבר, הוא אומר לו, אתה איש ציבור, אתה לומד, יוצא לך ללמוד במשך היום, כמה חשוב לאיש ציבור, הוא אומר, הוא ישב ובעצם במקום הבעיות שהיו וזה, הוא אמר לו רק כמה חשוב להקפיד, לקבוע, הוא לא אמר לו לא לעזוב את העבודה או לעזוב את ההסקנות, אלא תקפיד מאוד לקבוע איתים לתורה, ואם אתה קובע, תתפוס עוד 5 דקות, עוד 10 דקות, ואז הוא אומר לי, ובחול המועד שהייתי בא לבקר, הוא אומר לי, הייתי אומר לו, אני לא מספיק יותר, יש לי פה שיעור, שם שיעור, הוא אומר, בפעם הבאה שאתה בא אליי, תגיד לי שאתה לומד עוד קצת, לא, עוד קצת, עוד רבע שעה, עוד 20 דקות ביום, בצורה מאוד מאוד מחבקת, אוהבת, אבאית, מתמסרת, ממש לא התדמית, אתה יודע, אני לא חזור נשניק, נכון? ובחצר, או בבית, או בזה, אין, זה הגדרה היא לא רק חזון משניקים, זאת הייתה דרכו, אני לא הקפדתי ולא כל מי שהיה קרוב אליו הקפידו, רב חיים גרינימן וכל משפחתו לא אוכלים בשר מכל קשרות שלו, תהיה רק שחיטה שלהם והכל, זה באופן אוטומטי לא משפיע על כל מי ש... זאת אומרת, זה לא היה חלק מהחובה להיות מה שנקרא מקורב לרב חיים, להקפיד לאכול רק בשר שנשחט על ידי המשפחה. ממש ממש לא, זה טעות נפוצה.
מעניין, מעניין, וזוהי דמותו שידע להכיל את כולם ולתת באמת יחס אישי לכל אחד. יקי רייסנר, תודה ובשורות טובות.
בשורות טובות, הכי חשוב.
בשורות טובה, תודה. אנחנו עם רב שמואל גרינימן. שלום רב שמואל.
שלום וברכה.
אתה גרינימן, ואיך אתה קשור למרן הרב רב חיים?
רב חיים היה דוד זקן שלי. הוא היה אח של סבא שלי. סבא שלי רב שמריהו. הוא היה אח שלו. במשפחתו.
כלומר שאתה נכד של הגאון הרב שמריהו.
נכון. ארבע אחים. אני נכד של רב שמריהו.
כשאנחנו מדברים על משפחת גרינימן, גם בחיי אביך, הוא היה ראש המשפחה מאז פטירת אביו הגדול?
יש מושג בחזר שנקרא איש האשכולות. איש האשכולות, זאת אומרת, יש אדם, יש דוקטור נגיד למשל, שהוא אורתופד. אורתופד הוא לא מבין בהשתלת כליות. מי שמשתיל כליות, לא מבין בווירוסים ויראליים. שנקרא איש אשכולות, היה בו הכל, היה בו את כל המכלול, היה בו הכל, היה בו עמל התורה, הוא היה עמל בתורה עד כלות הנפש, ממש עד כלות הכוחות לגמרי, היה ידע בכל מקום, חיבר חיבור על כל מקום בתורה, היה לו מכלול, היה לו פיקחות, היה לו ראיית הנולד, היה לו רגישות, מסירות שאין שנייה לה פשוט. זה בכל מקום, בכל מקום בתורה, אני מתכוון, כשאני אומר בכל מקום בתורה, זה כל כך רחוק מאיתנו, אבל...
כן. דבר מושגים שקשה לתפוס ולהכיל בצורה פשטנית שכזו, והוא עבר לא מעט בחייו. מה אתה רוצה לספר לנו על זה?
אני אומר כמה דברים קטנים, לא הרבה דברים. אני אומר, המכלול שהיה בו, זה דבר שמאוד מאוד נדיר למצוא. מאוד נדיר למצוא גם וגם וגם וגם. אמרתי רק על לימוד התורה, אני אגיד לך, שאלו אותו פעם איזה מסכת הוא הכי אוהב, כן? מובן מאליים שהוא ידע את כל התורה כולה. אז הוא אומר בדרך שלו, בדרך החביבה שלו, אמר, אני אוהב את כל התורה. אני הייתי אצלו רק שתי יממות לפני שהוא נפטר, לפני שהסתלק, הייתי אצלו עם שני ילדיי, נגיד לגוטמועד ולקבקש ברכה. אבל אתה ראית בן אדם ש... כל אחד מגיע אליו ושואל אותו שאלות בכל דבר, בכל דבר, והראש שלו היה צלול לגמרי, לגמרי, לגמרי.
הגדרה מדויקת של גם וגם, של איש אשכולות, כמו שאמרת, וקשה באמת לתפוס את זה במוח הפשוט שלנו, שעוסק בחיי היומיום, אבל אלו בהחלט תפיסות מעולמות עליונים וגבוהים. רב שמואל גרינימן, שיהיה בשורות טובות ותודה רבה לך. אנחנו חותמים את השעה הראשונה. תודה לאסתי פלד, תודה לנתי חדד, נשוב אחרי חדשות 8.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
שוב ערב טוב לכם, השעה השנייה, המהדורה המרכזית כאן בקול חי, עורכת אסתי פלד על הביצוע הטכני נתי חדד, ואנחנו פותחים עם המסע ומתן הקואליציוני. מה מתקדם? אנחנו שומעים על תהליך מואץ לאחר חג הפסח. עטילה שומפבלי, שלום לך עטילה.
ערב טוב.
איתנו גם עידו בן בג'י, גלי צהל, שלום עידו. נפתח איתך עידו, מה אתה יכול לחדש לנו? מה קרה בעצם מאז ערב חג הפסח במסע ומתן הזה?
אז תראה, שבוע שעבר היה רצף של פגישות, גם עם ליצמן, גפני ופורוש, וגם עם אריה דרי, כדי בעצם להביא את המגעים האלה לידי הבשלה, לפחות עם המפלגות החרדיות, כבר השבוע. צריך לומר, הבוקר כשדיברתי עם גורמים בליכוד, הם לא היו אופטימיים באשר לימים הקרובים, אבל אמרו, יכול להיות שיספיק שבוע כדי לחתום על הסכם קואליציוני עם החרדים. הערב פגישה ארוכה מאוד בין נתניהו למשה כחלון. בעצם נדון בה גם הסוגיה של מנהל התכנון וגם סוגיות נוספות במחלוקת, אבל יש הבנה גם בליכוד שצריך לאשר עם משה כחלון, לפחות ברמה העקרונית, דרישות ועניינים שסוגרים עם המפלגות החרדיות, כי אחרי הכל הוא שר האוצר המיועד.
עכשיו לפרשנות שלך, טילה, בעצם הניסיון לסגור עם החרדים קודם כל זה כדי לסמן טריטוריה שהממשלה בידיים של נתניהו?
כן, קודם כל הוא הולך לשותפים הטבעיים שלו, וכפי שאמר ידו, הוא מדבר למפלגות החרדיות. אלה גם המפלגות הקלות ביותר מבחינת מר נתניהו, משום שגם דרי וגם ליצמן וגם יהדות התורה וגם שס, שתי המפלגות האלה, שתיהן רוצות להיות בקואליציה. כמובן שהם רוצים, הם רוצים גם תפקידים, והם רוצים גם מיני, אתה יודע, הבטחות לגבי מה שהולך לקנות הלאה, אבל אלה המפלגות הבטוחות של מר נתניהו, ואחר כך הוא הולך אל מי שכבר בעצם הבטיח לקבל, או הבטיח לא לקבל את תיק האוצר, וזה משה כחלון. אגב, המרוץ הזה נגד השעון של מר נתניהו, זה חדשות לא מי יודע מה טובות לבנט בשלב הזה, משום שבנט יודע שברגע שנתניהו סוגר מוקדם יותר עם מפלגות אחרות, כך יישאר לו פחות.
על מצד שני, עטילה, אולי, אתה יודע, ההיגיון אומר בדיוק ההפך. נתניהו צריך לסגור קודם כל עם מי שמוטל בספק, עם מי שמתנדנד. אם החרדים כל כך רוצים להיות בממשלה שלו, הוא יכול לסגור איתם גם אחרונים.
כן, אבל אין צורך, משום שברגע שהוא בא סגור כבר עם רשימה די מכובדת של מפלגות, כלומר, יש לך גם את המפלגות החרדיות וגם את כחלון, אזי בעצם הוא כבר סגר עם המפלגה החשובה ששמה כולנו, ויש לו את עמודי התווך של החרדים, ואז הרבה יותר קל לו לנהל מסע ומתן מנקודת עוצמה עם ליברמן וגם עם בנט, כאשר נדמה לי שבנט הוא הנקודה, הוא נקודת התורפה במסע ומתן הזה. נתניהו ובנט זה לא בדיוק סיפור אהבה, ושם נתניהו, אם תרצה, ישמח מאוד להוריד את בנט על הברכיים. ככל שאתה בא חזק יותר, סגור יותר, נעול יותר, עם יותר מנדטים, אתה בעצם יכול לשחק. כי או אז, ברגע שסגרת עם המפלגות החרדיות ועם כולנו, אתה יכול לשחק. לשחק מול בנט ולאיים אולי בממשלת אחדות, אולי באופציה כזו. ואם לא, אז לשחק איתו במספר התיקים, במספר הוועדות וכו' וכו'.
עידו, הדיבורים על ממשלת אחדות הם עוד דיבורים של מסע ומתן, אין בהם באמת דבר וחצי דבר.
תראה, עדיין מוקדם לומר, כי צריך לזכור שנתניהו תמיד מעדיף שיהיה לו גורם ממתן בממשלה, כלומר גורם שיכול לטוס בין בירות אירופה ובוושינגטון ולהצדיק את מהלכי הממשלה, להגן על נתניהו. אנחנו יודעים שהיחסים בין נתניהו לאובמה כמעט ולא יכולים להיות גרועים יותר, לכן אסור להוריד את זה מהפרק בשלב הזה. בליכוד מתעקשים עדיין שהם רוצים קואליציה של 67 חברי כנסת, אבל העובדה שגוררים רגליים גם עם ליברמן גם עם בנט מידע על זה שגם נתניהו עדיין שוקל לקרוץ או לפנות לבוז'י הרצוג. ואני אוסיף, אפילו בשף יש מי שמעריך שנתניהו גמר אומר לפנות להרצוג בעוד שבוע, שבוע וחצי, הוא מחכה לתזמון הנכון שזה ייראה כאילו זה נכפה עליו, אבל זה עוד לא ממש המקווה הברור והסביר.
כלומר, זה עדיין נמצא על השולחן, כן? מה אתה אומר, עטילה?
לא, רציתי להוסיף רק מבלי כמובן לתת לזה משמעות רחבה מדי, אני אתן למאזינים לשפוט לבד. שמענו מוקדם יותר היום את השר גלעד ארדן, ואנחנו שומעים גם בכירים נוספים בליכוד בימים האחרונים כל הזמן מאיימים באופציה הזאת שממשלת האחדות, וגם שמענו מיני דיבורים לא בדיוק נעימים מצד הבית היהודי, מצד הילד שקד, לא מיני דיבורים שחלקם עוקצים, חלקם מתנצלים, חלקם מנסים להפגין איזשהו ביטחון עצמי. בקיצור, אני חושב שעידו צודק בעניין הזה, כרגע שום דבר לא סגור, ועד ששום דבר לא סגור, הכל עוד פתוח, וזה אומר שיכולות להיות גם הפתעות. בימים האחרונים, אני אישית בדקתי במהלך כל המועד כמה וכמה פעמים את הסוגיה הזו של ממשלת האחדות, כאשר הגיעו מיני אינפורמציות, כמעט אחת לכמה שעות קיבלנו מיני אינפורמציות על מגעים חשאיים, על פגישות חשאיות, על עורכי דין שמתווכים, על שמרון, על ליבאי, על מייק הרצוג, על מי שלא תרצה, כל השמות נזרקו לאוויר. בדקתי את זה כמה וכמה פעמים, כל פעם הכחישו את זה גם בליכוד, גם אצל יצחק הרצוג, ולכן כאילו אין מסע ומתן, אבל שום דבר שוב לא נגמר. ועוד מילה אחת, ובעניין הזה אני קופץ רגע מעל הגבול, אני קופץ לוושינגטון, ארצות הברית. ארצות הברית נכנסת עכשיו לתקופה של בחירות, תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, כאשר הילרי קלינטון צפויה להודיע על ההתמודדות שלה גם היא לבית הלבן, וזה משנה את המפה הפוליטית בארצות הברית. אני לא לגמרי בטוח שזה משפיע דווקא לרעה או מלחיץ את נתניהו, דווקא כניסה של ארצות הברית למירוץ פוליטי מרתק, מעניין, סוער, רבוי השמצות, כאשר הילרי קלינטון בתוך המשחק, אני חושב שדווקא ארצות הברית היא הרבה פחות קשובה למה שמתרחש כאן, והרבה יותר קשובה למה שקורה אצלה בבית.
הסיפור הזה מעניין, אולי נרד רק אל הרמה הפרסונלית, עידו, עטילה, אם לאחד מכם יש מידע, בואו נדבר רגע על התיקים, מה כבר פחות או יותר מסתמן לקראת הממשלה הבאה, גם בקרב המפלגות החרדיות, גם עם משה כחלון, יש סגירות בעניין הזה?
די ברור שאריה דרעי יהיה שר פנים, בש"ס המועמדים הטבעיים לקבל תפקיד.
אגב, יש שמועות שהוא שוקל בין משרד הפנים למשרד התחבורה.
עוד, אני שמעתי שמועות היום שהוצע לו גם תמת מורחב, כלומר משרד הכלכלה. בינתיים, לפי מה שאני בדקתי בליכוד, אומרים הדברים הללו בכלל לא עלו על הפרק. נתניהו רוצה דרעי כשר פנים ורוצה אותו כשר פנים עם מנהל התכנון, כלומר הוא לא רוצה לתת לכחלון את התכנון. בש"ס המועמדים הטבעיים לתפקיד למעט דרעי כמובן הם איציק כהן ומרגי, וזה תלוי כבר בשאלה מה יקרה עם משרד הדתות, עם הקרב על מנהל התכנון. יכול להיות שש"ס תקבל סגן שר במשרד האוצר, או אפילו שר במשרד האוצר, אם תסכים לוותר על מנהל התכנון. כרגע זה עוד לא על הפרק. משה כחלון כמובן יהיה שר האוצר, שני השרים הנוספים מטעם מפלגתו יהיו כמעט בוודאות גלנט ואללוף בתיקי השיכון והגנת הסביבה. גפני מיועד לכספים, בינתיים בליכוד וביהדות התורה מתעקשים על זה, וליצמן כמובן כסגן שר בריאות כמו בקדנציה של 2009.
מילה אחת על תיק הכלכלה, על אותה אופציה שהזכיר כאן עידו. אני דיברתי עם אריה דרעי לפני כשבועיים על האופציה הזו שמדברת על כך שאולי הוא לא יהיה שר הפנים, הוא אמר בשום פנים ואופן זה לא מעניין אותי, הנושא הזה הוא לא נמצא על הפרק, מי שרוצה להיות שר הכלכלה ורוצה בעצם מטייל, יש כאן גם הקפיצה כמובן לעבר שר הכלכלה היוצא. אריה דרעי כל כולו מכוון לתיק הפנים, זהו תיק שבאופן היסטורי כמעט היה בידי ש"ס הרבה מאוד שנים.
אם תיק התכנון לא יהיה, כן, אם אגף התכנון לא יהיה בתוך תיק הפנים, אז תזכרו איפה שמעתם פעם ראשונה את המילה משרד התחבורה ואריה דרעי. זה בהחלט
על שלך. קשה לי לראות את משה כחלון מבטר כל כך בקלות על מנהל התכנון, כלומר זה מה שנקרא, הוא יכול לבטר על ועדת הכספים, שמבחינתי כמובן זו הייתה דרישה שבגדר עז.
ודרעי בלי מנהל התכנון זה כמו דג בלי מים.
סליחה?
אני אומר שדרעי בלי מנהל התכנון זה כמו דג בלי מים.
יכול להיות, כל אחד טוען את זה אגב, גם כחלון טוען את זה
שבלי לעשות. אגב, שימו לב שכבר יש כאן מאבק כוח שהוא לא בין דרעי לכחלון, הוא בין הליכוד לכחלון, ונתניהו רוצה לנצח במאבק הזה כדי הוא רוצה להשאיר את מנהל התכנון אצל דרעי במשרד הפנים כדי לנצח במאבק הזה. זה כבר אפילו לא עניין של דרעי וכחלון, זה עניין של הליכוד וכולנו.
השאלה היא, אני לא מצליח להבין עדיין, ברשותכם עוד מילה אחת, אני לא מצליח להבין למה חושב מר נתניהו שהאיזונים והבלמים שלו יימצאו דווקא בידי ש"ס. כלומר, מדוע הוא חושב שהוא יכול להפוך את ש"ס לסוג של בקרת מבקרי נזקים שכאלה בתוך הנקודות החשובות של משה כחלון?
כלומר, אתה שואל למה הם נותנים
את המהלך הזה.
למה נתניהו, אתה שואל, נותן כל כך הרבה אמון על הכתפיים של ש"ס?
גם זה, וזאת נוכח העובדה שאנחנו יודעים היטב מה חושב אריה דרעי על נתניהו.
אוקיי, הרבה סימני שאלה, והדרך למעשה עוד בתחילתה. עד יום העצמאות תהיה פה ממשלה?
מאוד מתקדם. כמעט אין ספק שעוד לא תהיה פה עד יום העצמאות.
מעניין. עידו בן בג'י, גלי צהל, עתיר השום פלאבי, וויינט, תודה לשניכם.
תודה
רבה. חבר הכנסת יעקב מרגי, ערב טוב לך.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
מה אתה אומר?
אני חושב שמה שקורה פה זה שוב ניסיונות של מפלגות שבסוף אוכלות את הכובע. כפי שראינו בסוף הקדנציה הקודמת, אני חושב שגוש הימין צריך להתעשת, לאפשר לראש הממשלה להקים את הממשלה הזו. אני לא חושב שכל מפלגה צריכה להיכנס לקואליציה כשכל מצעה במעט האחוזים מתמלא, אז איפה השותפות הקואליציונית?
נו, אז תוותרו על משרד הדתות אם כך.
אני חושב שבסך הכל הכללי אנחנו ש"ס הוכיחה ונתנה כתף חמה לראש הממשלה, ואמרה לו שאנחנו סגורים, לא נהיה מכשול להקמת הקואליציה, וכך נהיה ראש הממשלה משתדר.
אתה מצטט מילה במילה שנפתלי בנט אומר לאורך כל הקמפיין שלו, אנחנו נתנו לנתניהו כתף חמה, אנחנו לצידו לאורך כל הדרך.
הוא נתן לו כתף חמה לפני הבחירות, שהוכיח את זה היום. אנחנו הפוך, אנחנו קיבלנו כתף קרה מראש הממשלה לפני הבחירות, והיום אנחנו קיבלנו לו כתף חמה. אני חושב, חבל על כל יום שעובר, כשהממשלה חדשה לו קמה, ונכנס לפעולה.
אוקיי, בוא נדבר רגע תכלס. המסע ומתן עם שס נמצא בשלבים מאוד מתקדמים, כמו שאנחנו שומעים כבר לקראת סגירה בשבוע, שבועיים הקרובים. מה אתה יודע לספר לנו עד עכשיו, לפחות ברמת ההישגים שלכם?
אני אומר בכנות, אני לא חלק מצוות המסע ומתן, מה שאני יודע, כל הציבור יודע. אני חושב שיש הבנות בגדול.
תדבר קצת יותר לשופרת.
יש הבנות בגדול על המהות, על התכנים, וגם בימים האחרונים סוגיית התיקים עלתה לאור הדרישה של כחלון להעביר מנהל התכנון, וראש הממשלה יכול לומר לך שעומד בעמדה שנחרצת, וזה הגון לעשות זה. משרד התכנון הובטח לשס. ברגע שהוא לוקח לו עכשיו ממנו זה הפרה של ההבטחה. אחרי זה לא עניין של שס עם כחלון, או כחלון עם הבית היהודי, זה עניין של הנהגה. אני חושב שראש הממשלה הפנים, ראש הממשלה הסיק לקחים בהתנהלות בקדנציה הקודמת. אני חושב שמשהו לא יתקן היום, בערב הכניסה לממשלה החדשה, הוא יתקל בה במהלך הקדנציה. ואני חושב שהעיקרון הזה שמאחד ראש הממשלה, שמשהו הותח גם לתנועת שס, הוא של שס, אני חושב שגם לא נכון, לשדר שרק אני יכול לעשות הכל לבד, ורק אם יהיה אצלי מנהל התכנון, ורק אם אני יהיה שר האוצר, וגם יו"ר ועדת כספים, אז אולי הוא יהיה גם ראש הממשלה כדי שיבטיח את הצלחתו במסיבה.
כלומר, מנהל התכנון זה בעצם סוגיה, אתה אומר, שכבר נידונה, והיא יחסית מאחוריכם, כבר הדברים סגורים? אתה שוב נעלם לנו מהקו?
אצלי יש כלל קבוע. מה שלא סגור, לא סגור. מה שלא נחתם, לא נחתם. יש הבנות כלליות, ההסכם, אני חושב שזה כפי שכולנו יודעים, שאנחנו ממש על סף סיום. עכשיו, כל עוד זה לא נסגר להציר עכשיו הצהרות כאלה ואחרות. כפי שאנחנו, מה שאנחנו יודעים היום, שראש הממשלה כרגע עומד על עמדתו ועל דעתו, שאכן משרד הפנים מובטח לשס, כפי שהוא, וזה לא נכון, ולא אחראי לעשות, וזה לא שוב, גם לא חברי לעשות...
אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו, כמי שהיה הרבה מאוד שנים סביב שולחן הממשלה, ומכיר היטב גם את משרד הפנים, לא היית שר הפנים, אבל אתה מכיר אותו היטב, כאשר המפלגה, כאשר שס אחזה בתיק הזה, הרבה שנים ברציפות. תגיד, משרד הפנים של היום, זה אותו משרד הפנים עם הכוחות והיכולות שהיו בו לפני 20 שנה?
לא, שום משרד הוא לא אותו משרד שהיה לפני 20 שנה. קובעו הוראות והנחיות וכללים של החשב הכללי, של היועץ המשפטי לממשלה, ונקבעו כללי פסיקה ושונו נורמות ניהול. לכן אף משרד לא נשאר כפי שהיה ב-20 שנה האחרונה. אבל אין ספק שהוא משרד עוצמתי, זה השלטון שזה...
כי אנחנו יודעים היום שהרבה רשויות מקומיות כמעט ולא נצרכות למשרד הפנים, היום הכספים מגיעים ישירות מהאוצר, הרבה רפורמות שהתנהלו בתוך הרשויות המקומיות.
אבל הרגולטור בסוף זה שר הפנים וזה משרד הפנים. זה נכון מה שאתה אומר לגבי משרד הפנים, זה נכון כמעט לגבי כל המשרדים. האמת היא, וזה טוב שכך, השקיפות היא די... היא די חזקה במשל הממשלה, הקריטריונים מאוד ברורים, ומה שנותר זה לרגולטור לקבוע מדיניות, זה מדיניות של השר, היא חשובה, השר מתווה דרך, ואין ספק שאם השר הוא דומיננטי ומעורב, ואם זה במקרה של משרד הפנים, אז אין ספק שזה יכול להשפיע על השלטון המקומי בצורה מאוד מאוד בולטת. זה לא נכון לומר שהכל ממילא רץ אוטומטית והשר הוא... שחקן מיותר, זה לא נכון.
אוקיי, אז רשמנו משרד הפנים עם מנהל התכנון, כי בלעדיו בעצם אתה אומר אין תיק ואין דיל, ההבטחה הזו מופרת. בוא נדבר רגע על משרד הדתות, גם שם יש מאבק לא פשוט, והמשרד הזה אגב לא הובטח לאף אחת מהמפלגות, גם הבית היהודי וגם שס דורשות את המשרד הזה. מה קורה בזירה הזאת?
כפי שאתה הזכרת, אני ספק גם הבית היהודי, אני להערכתי עושה שרירים, הכל תלוי, איך יסגר המסע ומתן עם הבית היהודי, אם הם יהיו מרוצים מבחינת התיקים, חוזק התיקים האחרים שהם יקבלו.
במידה ויקבלו תיקים חזקים, אז אין ספק שהדתות ודאי שלא יהיה אצלם, יהיה יותר קל לראש הממשלה לעמוד בהבטחה הזו, לשאיפה הזו, להשאיר אותה ולהעביר אותו לידי שס. הכל תלוי איך יתגלגל המסע ומתן עם הבית היהודי, ואני כולי תדמה, תראה, אני אומר לך, בשנתיים שהבית היהודי שלט במשרד הדתות, לא ראינו שמיים נופלים, או איזה רפורמות חוץ מהצהרות, אז אני הייתי מציע להם לקחת משרד אחר שידביעו שם את חותמם יותר מאשר. הם ידביעו חותם בוועדת כספים יותר מאשר במשרד הדתות.
אוקיי, אני שומע את הדברים שלך, חבר הכנסת יעקב מרגי, זה ייקח עוד זמן, אה?
כפי שהיה נהוג כמעט בכל הרכבות הממשלה, אין ספק שראש הממשלה ידרוש את ה-21 ימים הנוספים, והוא ימתה את המהלך האטום כדי שתהיה לנו יציבות שלטונית לארבע שנים ולא לשנתיים שחווינו בממשלה האחרונה.
אני מודה לך על השיחה הזו, חבר הכנסת יעקב מרגי. תודה רבה, ונצא לפרסומות, נשוב מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שניים איתנו לקו, הרב חיים ולדר, שלום לך.
ערב טוב.
ישי ויינר, מוותיקי העיתונאים אצלנו במגזר, שלום לך ישי.
ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו שוב עוסקים במה שניסינו לעסוק בו, חיים, אם אתה זוכר, בתחילת חול המועד, ו... ימי חול המועד ככה קטעו את הדיונים בעניין הזה, אבל אנחנו כן מנסים שוב להעלות למודעות את תרבות חינוך הציבור, אם בכלל אפשר לומר משפט שכזה, ואם ציבור הוא בר חינוך. אז אני רוצה לפתוח דווקא איתך, ישי ויינר. אתה זוכר בוודאי לוויות ואירועים המוניים רבים בציבור החרדי. תמיד זה היה נראה כך?
תמיד היה חשש. תמיד היה חשש, ואחרי כל אירוע היו כולם אומרים, היה לנו כנס, נס גדול היה לנו פה. והנס הזה פשוט הגיע לסיומו במוצאי החג הראשון של פסח, זה הכל. תמיד, אתה מדבר על לפני 12 שנה בתזיין חשבן, בפטירתו של הרב שחר שיבת פונוביץ', אני זוכר איך שהוריד אותו מהמדרגות, את המיטה, הדחיפות האימות, אני עמדתי קצת למרגלות גרם המדרגות מצד ימין של הישיבה, דחיפות נוראיות, לא היה חסר שיקרה שם משהו, פשוט לא היה חסר, ודיברו על זה, וגם היה, והייתי גם בעוד לוויה של הישיבה, של הראש שיבה השני, רב דוד פוברסקי, זכר צדיק לברכה, גם שם היו דחיפות נוראיות, ובכל לוויה, הרבה לוויות, תראה, למשל, בלב שמחו מגור, שם היה קצת אחרת, כי החסידי גור יודעים כן לנהל לוויה, הם מקטרים עם חבר'ה, ככה, איך אומרים, שלובטים, מקטרים את המיטה ולא נותנים לאף אחד להתקרב, למרות שיש דחיפות, אבל יש גם סדרנים, זה יותר, יותר, הם יותר לוקחים את זה לתשומת לב, אבל בכללות ישנה בעיה חמורה מאוד בציבור החרדי, הדחיפות האלה, עד היום כל מה שקרה, זאת אומרת, כל הניסים והנפלאות, זה פשוט הקדוש ברוך הוא רחם עלינו. היו לוויות בבני ברק, אם אתה זוכר לאחרונה, את האדמו"ר מוויז'ניץ' הישועות משה, את רבנית קניבסקי, את ראש שיבת פונוביץ' הקטנה, הרב מיכאל יהודה לפקוביץ', שם גם דיברו שהולך, שאפשר שתהיה קטסטרופה, אבל אז מי שזוכר היה אחד בשם יהודה וצלר, הוא ישב בעירייה וסידר את כל העניינים, ובאמת לקח אחריות וידע איך לנווט את העסק, באמת עשה, הוא טבע מהמשטרה לעשות גדרות. הפעם זה לא היה, ובדרך כלל אין גדרות, ותשמע, המכה הזאת שנחתה לנו, אפשר לסכם את זה ממשפט אחד, הכתובת הייתה על הקיר, ואתה יודע מה, גם בהלוויית ההמונים בירושלים, בהלוויית המיליון איש לפני כשנה, גם אז היו דחיפות נראויות, כל מקום שהיה שם רב גדול, או ראש ישיבה, או אדמו"ר, הדחיפות היו איומות, ולא היה חסר שיקרה משהו, ממש לא היה חסר, ובהלוויה של הרב עובדיה, כמה סיפורים שמענו על אנשים שנפלו, והם נפלו כמו מגדלי קלפים, ובשניות האחרונות הצליחו להרים אותם, שלא יהיה אסון. כן, הפעם האסון קרה, ואנחנו צריכים להסיק מזה מסקנות, אחת ולתמיד.
חיים, אתה שומע את הדברים, מה זה להסיק מסקנות? אנחנו ציבור, הציבור בלי עין הרע גדול, אנשים מבוגרים ואנשים צעירים, אנשים לא נדחקים כי מחלקים שם יעלומים, אנשים נדחקים כי הם רוצים להרגיש קרובים כדי לגעת במיטה, כדי לזכות ולראות בעיניים, לראות את גדולי הדור שיבדלו לחיים טובים בחייהם ואת אלו שנפטרים בהלוויה, וכך זה נובע, כך גדלנו וכך חונכנו.
קודם כל, מאוד אני שמח שהתחלת באישי שהוא באמת אחד מהעיתונאים בעלי הניסיון ואחד שראה המון מקרוב, ויש מישהו שיודע זה הוא. אז אני רוצה בעצם לאשר את דבריו ולחדד אותם קצת. הוא אמר משפט אחד לא חלקתי, אבל אני רוצה להוסיף. הוא בא ואמר, הבעיה הזאת זה דחיפות בציבור החרדי. אני רוצה לומר שיש בעיה של דחיפות בכל ציבור שהוא. בכל שבת לצערנו, בכל יום שישי, יש משחקי כדורגל, ושם החילונים יודעים לשים 500 שוטרים על 5,000 או 3,000 בני אדם. למה? משום, ושם זה דחיפות אחרות, אם זה דחיפות של קדושה, אלה דחיפות לא של קדושה, ואני אסביר מה אני מתכוון, דחיפות של שנאה לפעמים, לפעמים גם של הערצה, נכון, אבל יש גם דחיפות של כעס ושנאה, ומי יודע, מי כמונו יודע כמה אסונות קרו, גם במגרשי כדורגל, אבל יותר מהם נמנעו מפני שהיה שם שוטרים. במקום שיש לחץ, יש סכנה. אני חושב שאמר את זה נכון, ישי, הכתובת הייתה על הקיר, אני אמרתי לך את זה בכל המועד, ואני אגיד את זה שוב, הכתובת על הקיר, אבל אנחנו לא קוראים אותה אם היא לא כתובה בדם. וככה קרה לא רק לנו, גם החילונים, עד שלא היה בפסטיבל הרקם הרוגים, 5 הרוגים, אני זוכר, אז אף אחד לא עשה כלום. היום אין פסטיבל הרקם, ואם יש, אז עושים כל כך הרבה הבטחה שפשוט לא נותנת. התשובה היא נורא פשוטה. יש כאן, אני לא חושב שצריך לחפש אשמים. ואם צריך לחפש אותם, הם נמצאים לפני 20 שנה כבר, בלוויה של רבי שלמה זלמן. כבר אז, שכמעט נהרגתי שם. אני אז קלטתי, זה מאז יש לי פוביה, יש לי פחד וחרדה, ואני לא מבין איך למי, לכל אחד אחר אין. אני וילדה יודעים, כל כזה דבר, בגזרת אב אני אומר להם, אז תלכו לעין השערה, אל תהיו שם, תהיו במקום בצד, תהיו במקום שאפשר, עכשיו כמובן שלא כולם יכולים להיות בצד, יש כאלה פחות פוחדים, אין ברירה אלא באמת לתת את העסק לשוטרים, לאנשי חוק, אתה צודק, בדרך אגב, לא רק ויש את גור שהם יודעים לארגן, יש את וטר שיודע לארגן, ויש גם בביז'ניץ יודעים לארגן, וגם בכל חסידות, אני חושב שאולי הבעיה הייתה גם שלא היה, אין פה גוף חסידי, אין פה חסידות מסודרת, אלא באמת באו מכל החסידיות, מכל המקומות, גם ניתאים, גם חסידים, גם צרדים, גם שבאמת לא היה מאורגן כל כך, אבל אתה שואל אותי, מדרגות, זה הסיפור. היה שם מדרגות, אנחנו
במהלך... אגב, במהלך החג...
רגע, רק אני אסיים, כן. שכן צריך ללמוד איך לחנך ציבור, האמת, לא נעים להגיד, הציבור מתחנך ממחות כאלה.
אוקיי, במהלך החג, כשאנחנו, אתה יודע, אני חושב שאין בית שלא דיברו בו על הטרגדיה הזו ועל האסון, ומה צריך לעשות, וכל אחד מביא את העצות שלו ואת הסיפורים שלו. אחת מן העצות שככה עלו, ואני רוצה לשאול אתכם, זה בכלל ריאלי, הרי כשמדובר באירועים שונים ויש בהם הגדרות, למשל, בחורים נמצאים ברחוב זה וזה, נשואים ברחוב הסמוך. והגדרות כאלה, אז אנשים כן נשמעים להוראת הרבנים. האם הגיע הזמן, כמו שעושים הפרדה, גברים ונשים, נשים ברחוב X ונשים וגברים ברחוב השני, להפריד בין הצעירים לבין המבוגרים, לבין ילדים, לבין נשים, ממש מראש ידעו שבכל לוויה ואירוע המוני, יש מקומות מוגדרים. כניסת בחורים, כניסת נשואים, כניסת נשים, וכן על זה הדרך.
אני חושב שזו הצעה לא רלוונטית, ומי שאלה אותה לא חשב באמת שזאת תתקבל, כי באמת זו לא הצעה רלוונטית. אבל כן, אני מתחבר לדברים שידידי חיים ולדר אמר, לחנך. זו מילת המפתח לדעתי, לחנך, צריכים לחנך, לחנך ולחנך לפחות
דחיפות. מישהו בעיתו.
ותשמע טוב, אני השבוע ביקשתי מכמה מחברייך מקורות טובים בכל מיני חסידויות שידווחו לי מה קורה בחסידויות בשבי של פסח ובבטישים של ליל שבת. ודיווח לי מקור מאוד מיימן בחסידות ויז'ניץ, שהאדמור מויז'ניץ לקח את הנושא הזה אל ליבו, והוא החליט והוחלט לעשות סדרנים, והייתה משמעת רצינית בימים האחרונים בחסידות ויז'ניץ. כלומר, הרי הדחיפות, כולם מכירים מה זה הדחיפות האלה והפרנצ'ס. תאר לעצמך, אם חלל הפרנצ'ס אחת מסתבכת, או לא רוצה לעלות על הדעת מה יכול לקרות. והשבוע באמת הכל היה על מי מנוחות, היו סדרנים שסידרו, בדקו וראו, לא נתנו יותר מדי לאנשים לעלות על כל פרנצ'ה, ולא נתנו לאנשים יותר מדי להידחף בכל מיני מקומות. כן, רק לחנך, ואוהב הלב, כמו שחיים ולדר אמר, שהכתובת היה על הקיר, אבל עם דם. זה המשפט האחרון, עם דם, זה מה ששורט את הלב והלב שותה דם. אבל זהו, צריכים לחנך. ואם נחנך את הציבור, את כלל הציבור, אזי זו תהיה הטרגדיה האחרונה. זו דעתי בכל
יש לי הערה מאוד מאוד חשובה.
כן.
אתה יודע שמרבה רגליים, אם מישהו יגיד לו על איזה רגל שהיא לא טובה, אז כל ה-26 רגליים התחילו להסתבך. אני פוחד מעודף התערבות של שוטרים. בסופו של דבר, גם המון יש לו את ההרמוניה שלו. אני חושב שאני לא חכם בדבר הזה לדעת, זה באמת אנשים כמו וצלר יודעים לעשות, למצוא את הפטנט. אבל הפטנט הוא לא לעשות, ראיתי תמונה היום מהלוויה של הרמש"ג, אגב היא לא אומרת כלום, כי היא אומנם הייתה גדולה מאוד, אבל לא ברמות של 150-160 אלף, היא הייתה מאוד מכובדת דרך אגב, וראית את התמונות, הם ממש בגשם הלכו, אני הייתי כמובן ורבים אחרים, אבל כמובן לא היה ולא היה לילה, אבל אנחנו צריכים להיזהר, היה שם תמונה של שוטרים עוצרים בגופם הרבה אנשים, ואני צחקתי לעצמי, צחקתי ספק, צחקתי צחוק מר, כי אם היה אלפי אנשים, השוטרים האלה היו עפים כמו טיל, ובכלל לא היה, אנשים לא מבינים שנגד מסה של 1,000 איש, אין כמעט אפילו אוטו לא יכול לעמוד. זה כמו שר, זה צריך להביא, לפעמים ההרמוניה ולא לעצור, זה גם חוכמה. בסך הכל ראינו שלא היה אסונות, כי הציבור שלנו לא בא ממקום של טירוף, ולא בא ממקום, הוא בא ממקום יכול להיות של אהבה, של קדושה, לא ממקום של כעס. דרך אגב, אתה לא רואה מריבות, זה מאוד מעניין, אתה לא רואה מריבות, אנשים לא מתקוטטים, אנשים הולכים אחרי המיטה, אולי שואפים, אז המיטה צריכה להיות, אני לא יודע, זה באמת וטלרים יעשו. אבל אני רוצה להגיד, צריך להיזהר, אותנו רוצה להזהיר, לא לעצור גם את ההרמוניה הזאת, כי להרצור אותה, ולפעמים מסוכן הרבה יותר מאשר לתת לדברים.
לפעמים זה גם בלתי ניתן, גם אם רוצים, זה יוצא.
זה בלתי ניתן, זה יצחיק אותי. חושבים שאם מישהו יכול לעצור משהו של אלף, אי אפשר.
לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא הפתרון. ובהחלט הפתרון הוא עוד מודעות והסברה, ואנחנו מעט לעת נמשיך להעלות את הנושא הזה שוב ושוב. הרב חיים ולדר וישי ויינר, תודה לשניכם.
תודה וערב טוב, ושאלו יעשמות אחרים.
אמן. שיהיה בשורות טובות. עכשיו אנחנו לעניינים אחרים לחלוטין. בארצות הברית במהלך היום צפויה להודיע הילרי קלינטון כי היא מתמודדת על נשיאות, על הבחירות, נשיאות ארצות הברית. שלום למר זלמן שובל, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית.
שלום, שלום. אני חושב שזו ההפתעה הכי לא מפתיעה בהיסטוריה.
כן. זה מישהי שכבר שנים מתכננת שלב אחר שלב את רגע הכרזה, ודי כבר ככה מסומנת לתפקיד הזה, ונראה גם שלא יהיה לה כל כך קשה לצלוח את המשימה הראשונה לפחות, ולהיות המועמדת של הרפובליקנים.
של הדמוקרטים.
של הדמוקרטים.
כן, זה נכון, מפני שלמרות שבציבור של המפלגה הדמוקרטית בין הפעילים יש דרישה שבכל זאת תהיה התמודדות כלשהי, שמישהו יתמודד נגדה, אבל את אתה בסך הכל אנשים, הייתי אומר, ממדרגה שנייה מבחינה פוליטית, הודיעו שאולי הם יתמודדו, והמצב מאוד מאוד שונה מהמפלגה הרפובליקנית, שכבר הודיעו כארבעה מועמדים פוטנציאליים, ונדמה לי שעוד היד נטויה, עוד הזרוע נטויה.
אני רוצה לשאול אותך אם אנחנו מדברים בכלל על בחירות ברקע, כן? כאשר היחסים בין ישראל לארצות הברית, יותר נכון בין ראש הממשלה לנשיא אובמה, לא משהו בימים הללו. עד כמה הנושא הזה בכלל נמצא ברקע כאשר אנחנו מדברים על הבחירות הבאות ועל היחס של הנבחרים המתמודדים למיניהם לישראל, אם ירצו מדי להזדהות או שלא, לצאת נגד אובמה או ללכת ככה בין הטיפות בעניין הזה?
כן, תראה, הנושא הישראלי בולט ויבלוט יותר מאשר במערכות בחירות קודמות. במפלגה הרפובליקנית כל מועמד, אפילו מועמד כמו רן פול, שהוא כידוע נגד סיוע חוץ וכן הלאה, מודיעים בצורה מאוד מאוד חזקה ונלהבת שהם תומכים במדינת ישראל ושצריך לחזק את התמיכה וכן הלאה. במפלגה הדמוקרטית, אם אנחנו מדברים על הילרי קלינטון, ברור שהיא במידה מסוימת, לא הייתי קורא במבוכה, אבל בכל אופן בשניות בעניין הזה, מפני שמצד אחד היא לא תצא נגד אובמה, שהיא קינה בממשלתו כשרת החוץ, ושהיא זקוקה ללא ספק לתמיכה שלו ושל מפלגתו, או של האגף של מפלגתו, האגף הליברלי יותר, השמאלי יותר, כדי לזכות בבחירות, גם בפריימריס וגם אם יהיו פריימריס וגם בבחירות הסופיות. מצד שני, היא בהחלט איננה מתעלמת מהחשיבות של הקשר עם הקהילה היהודית, מכל מיני בחירות, אלקטורליות, אולי גם כספיות, וגם מבחינת התמיכה. לביל קלינטון הייתה תמיכה חזקה מאוד בציבור היהודי, והיא בהחלט מבקשת לתרגם, להעביר את התמיכה הזאת גם אליה, וכך אנחנו ראינו בשבועות האחרונים הצהרות מאוד מאוד מנומסות, מאוד מאוד מתונות, שצריך באמת לדון בהשתתתם מחדש ליחסים בין ישראל לבין אמריקה, כשהיא בעצם מרמזת למתיחות שקיימת בין ראש הממשלה לבין הנשיא הנוכחי אובמה. אבל כדאי להוסיף לזה שיש אולי גם סיבות יותר משמעותיות, יותר עמוקות. אנחנו זוכרים שבפריימריס הראשונים שהיא התמודדה נגד אובמה, היא בהחלט יצאה חוצץ נגד הכוונות של אובמה לחמם את היחסים עם איראן, כוונות שעכשיו הולכות ומתממשות. ככה שיש לה עמדה, וגם בענייני מובארק, בענייני מצרים, אפשר לומר, או לומר אולי בצורה מאוד קוללנית, שהילרי קלינטון מבחינת גישתה למדיניות החוץ, יותר נוטה לגישה של הריאל פוליטיק של קיסינג'ר, מאשר לגישה הפסבדו-אידיאולוגית של אובמה.
מעניין הדברים שאתה אומר כאן, ואולי ככה שאלה אחרונה, קשה לנו כבר לצפות מעכשיו את התהליך עצמו ותוצאות הבחירות בוודאי לנשיאות ארצות הברית ב-2016, אבל מה שכן, לפי הדברים שאני שומע ממך וגם לפי פחות או יותר מבט כללי על הסיפור הזה, אלו יהיו הבחירות הראשונות שישראל לא תהיה הדבר הדומיננטי בבחירות לנשיאות ארצות הברית כמו בהרבה מערכות קודמות.
תראה, אני אמרתי קודם, לא דומיננטי, כמובן שדומיננטי זה לא יכול להיות, מפני שהאמריקאים היום מתעניינים יותר בנושאי פנים מאשר חוץ, אבל אי אפשר לדעת, מעתה ועד הבחירות,
כבר אין מפת דרכים, אין מסע ומתן.
הכאוס הכללי, הנושא האיראני, כל אלה עלולים בכל זאת עדיין להשפיע לכיוון של תשומת לב יותר רבה, לנושא מדיניות חוץ, ואם כך יהיה גם העניין הישראלי.
תסכים איתי, מר שובל, שאין עכשיו תהליך מדיני משמעותי כמו בכל מערכות הבחירות הקודמות, אין שיחות עם הפלסטינים, אין דיבורים על הסדר קבע, בוודאי שלא כל מיני דיבורים על הסכמים זמניים שכל נשיא רצה להשיג, זה כבר נגמר השיח הזה.
תראה, שום דבר לא נגמר עד שהוא נגמר, כפי שדניס רוס נוהג להזכיר לנו. גם היעדר נושא מסוים או היעדר פעילות מסוימת, זאת עובדה.
כן.
ואנחנו איננו יודעים, יש כל מיני שמועות שהנשיא אובמה כן רוצה לחדש יוזמות כאלה ואחרות, ואנחנו עדיין מצפים, אני מקווה בתקווה, למה שיתרחש או לא יתרחש מועצת הביטחון של האום, ככה שאם תהיה איזושהי התפתחות בנושא הפלסטיני, זה בהחלט יכול לחזור גם לסדר היום האלקטורלי.
זלמן שובל, שגריר ישראל לשעבר בארצות הברית, תודה לך על השיחה הזו.
כל טוב.
ערב טוב ופרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
ועם קצת חג הפסח, כמובן משפחת ווזנר המעטירה החלה לשבת שבעה, ואנחנו יודעים היום על עצרת מספד גדולה שנערכת בבני ברק. ספדים אחר הסתלקותו בסערה של מרן הרב שמואל הלוי ווזנר, זכר צדיק לברכה. ואיתנו הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
הגעתם היום לנחם את בני המשפחה, כאשר החג קטע את האבל, ושוב הם חזרו היום לאבלם. וקשה, קשה לראות ולשמוע ולהספיד, ובכלל לנחם על הוידה שכזו.
אמרתי להם שאנחנו רגילים תמיד לומר, בני אשכנז, המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. אמרתי להם, אם תמיד אנחנו מתכוונים שהמקום ינחם, הקדוש ברוך הוא ינחם את האבלים, כאשר הוא גם ינחם את האבלים על ציון ועל ירושלים. פה אמרתי להם, זה מקבל משמעות נוספת, כי כל ציון וירושלים אבלים גם הם על ההסתלקות של הדמות המופלאה הזו שזכינו של למעלה מ-100 שנה התהלכה בעולמנו. זו דמות מיוחדת במינה, שגם שריד לדור קדומים, גם עמל תורה, ובאיזה מאור פנים לכל אחד, ואתה מזהה ורואה דמות של מלאך אלוקים כפשוטו שיתהלך בינינו, וחבל על דעבדים, מיוחד במינו היה.
כן, אנחנו עדים בדור הזה, הנוכחי, בשנים הללו, איזשהו תהליך של כל אותם שרידים לדור דעה, כמו שהרב אומר, אותם זקני הדור, שכמובן שיבדלו לחיים טובים וארוכים, עד ביאת משיח צדקנו, אבל רבים לצערנו הרב שנפטרים בה בשנים האחרונות, אנחנו פשוט עדים להתרחשות הזו, שכבר לא נותרו בינינו הרבה מאוד אנשים שראו את חפץ חיים ואת מרן החזון איש, ו... אנחנו פשוט משנים קידומת, כמו שאומרים.
כן, אבל צריכים לזכור שיש כאן דבר נוסף. זה טבע העולם, כך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שזה דור לדור יביע עומר. אבל כאן קרה גם דבר מיוחד במינו, שהוא חריג, חורבן יהדות אירופה שלפני 70 שנה. החורבן הזה קטע את הרצף, קטע רצף עצום, ואם בדרך הטבע צריכים היינו לראות בעולמנו יהודים רבים שראו את החפץ חיים, יהודים רבים שהסתובבו ושמעו תורה מפי גדולי הדור הקודם, כאן לא זכינו, ובבת אחת נעקרו קהילות, נעקרו ערים שלמות עם גדולי התורה שבהם ועם צדיקי הדור שבהם, וכך שהגיעו לכאן לארץ השרידים אשר קורא השם, אבל בודדי בודדים. מלכתחילה המספר היה מצומצם, והתרפקנו כולנו באהבה, בגעגועים ובהשתאות לדמויות הללו. אני זוכר את סבי הרב פרנקל זצ"ל, רבה של תל אביב, שאמר לי, אז זה היה 50 שנה, הוא אמר לי, זה לא פער של 50 שנה מהדור הקודם, זה למעלה מ-200, כי חסרים בינינו הרבה שהם יאהבו את החוליות המקשרות. אז אם בכל דור יש כמה וכמה חוליות שמקשרות, בדורנו אנו היו בודדים. אז זה הרב ווזנר, והסתלקו בשלוש השנים האחרונות בסך הכל שלושה עמודי הוראה, הרב אלישיב, הרב עובדיה, הרב ווזנר, שלושה עמודי הוראה שזכינו מצד שני, שהקדוש ברוך הוא מלך ממית ומחיה, מצד אחד חורבן יהדות אירופה, אבל מצד שני נתן עריכות שנים לקדושים ולגדולים אלו, כדי ש תישאר צרשרת, כדי שתקוים ההבטחה של לא תשכח מפי זרעו. אז הקדוש ברוך הוא זיקה אותם בריחות ימים לא מצויה. היינו היום גם בלוויה של יהודי שלמד בחברותה עם החזוני של חיים גריינמן, עם הפיקחות הבלתי מצויה שלו, ואז גם הוא הסתלק בסביבות גיל 90, כאשר אתה רואה הריחות ימים שלא הייתה מצויה בדורות קודמים, כי הקדוש ברוך הוא שמר לאורך כל הזמן על ה... מיוחדות הזאת, והנה הרצף נמשך, והתורה ממשיכה, ואנחנו יכולים להגיד נכון, אנחנו לא זכינו לראות את החפץ חיים, אני לא זכיתי לראות את רבי שפירא מלובלין, לא זכיתי את האמרי אמת, אבל זכיתי לראות יהודים שראו אותם, שלמדו מפיהם, ששמעו אותם, שחיו אותם. אז אנחנו בדור שבכל זאת צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על כך שזיכה אותנו לראות את השרידים הללו, ועכשיו לקחת מאותם המיוחדים, לקחת מהם מלוך אופניים, כדי להנחיל ולהעביר לדורות הבאים.
ולהמשיך את השרשרת, להעביר מדור לדור, אנחנו חלק קטן.
לא תתנתק, אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לראות אותם, עכשיו החובה שלנו היא להעביר את המסר הגדול שלהם, לוודא שלא תשכח מפיזרו.
הגאון הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל, תודה רבה לכבוד הרב.
שורות טובות, קיץ בריא וטוב.
קיץ בריא, שאנחנו אומרים קיץ בריא ובחוץ גשמי זלעפות, אז אנחנו קצת ככה מתקשים להתאים את הברכה הזו בעת הזו לסיטואציה בחוץ. נחום מליק, חזאי מזג האוויר, חברת מטאוטק, שלום לך.
שלום שלום, ערב טוב, זה קישור טוב, קיץ בריא שאנחנו מאחלים. כן, במוצאי שמחת תורה אנחנו מאחלים חורף בריא.
חורף בריא, ועכשיו קיץ בריא.
כן, במוצאי פסח מאחלים קיץ בריא, ובאמת נפל עלינו.
מתחילים גם התפילה, לומר מוריד הטל, ואנחנו מצפים לאביב, ומגיע אלינו חורף בשיא כוחו ועוזו.
נכון, נכון, באמת מערכת חורפית לגמרי, אוויר קר שהגיע לאזור שלנו ממש ממזרח אירופה, כמו שאנחנו רואים במפות שקורה באמצע החורף, בשיאו של החורף, זה קרה ממש עכשיו גם כן, זה באמת אירוע קיצוני. גשמים עזים ירדו באמת בתפרוסת גדולה מהצפון עד הנגב, הרבה אירועי ברד שהרבה ראו, טמפרטורות מאוד נמוכות, הטמפרטורה היום בירושלים הייתה 6 מעלות בלבד, כאשר הממוצע הוא 19 מעלות בתקופה הזאת. זה באמת אירוע קיצוני, שלג קל ירד בפסגות של הרי הגליל אפילו, לא רק בחרמון, באזור הר מירון ירד שלג. אבל עכשיו אנחנו רואים, בשעתיים האחרונות אנחנו רואים החלשות של המערכת, המערכת מתחילה להחלש, עדיין יורדים גשמים באזורים מסוימים, אפשר להגיד שצי המערכת כבר מאחורינו, ובלילה ומחר עדיין צפוי גשם, אבל בעוצמות פחותות, הרבה, בעוצמות פחותות בהרבה ממה שידענו היום, עדיין יהיה גשם מקומי, ומחר בשעות אחר הצהריים כבר הגשמים יתפסקו לגמרי.
כלומר, היו כאן ככה 3-4 ימים, אבל הכמות הגשמים שירדו בארבעה ימים הללו,
הם בוא נגיד מה? ככה, כן, הכמויות גשם שירדו הם כמויות גשם שמתאימות לחודש חורפי לגמרי, חודש כולו, למשל היום באזור בצפון, בכמה מקומות בצפון ובאזור צפון השרון ירדו משהו כמו 90 מילימטרים, שזו הכמות הממוצעת של חודש פברואר או של חודש דצמבר, ובפברואר בחודש הזה אנחנו רגילים לכמויות ממוצעות של 20-30 מילימטרים, כך שלכמויות גשם גדולות מאוד, משמעותיות מאוד, שהם באמת גרמו לכך שכמויות הגשם של כל העונה היו הרבה מעל הממוצע בחלק מהמקומות. אבל כמו שהבנתי מבחינה חקלאית, היו נזקים דווקא בחלק מהמקומות, כך שאנחנו בכל זאת מקווים שאלה גשמי ברכה.
אכן, אנחנו עוד נבדוק את העניין הזה עם החקלאים, כי דווקא הם מדווחים שהגשם בעת הזו לא עושה כל כך טוב ליבול.
נכון, נכון, נכון. ירדו גם, העוצמות היו כל כך גדולות, וגם ירד ברד, שזה גרם נזק. חלק מהגידולים כבר, אולי חלק מהחיטה קצרו, ובצפון מטעים שחלו לפרוח כדי שיהיה פרי בעתיד.
אוטוטו לפני קטיף, וכן, הגשם הזה בא לא טוב, אבל תתפלא לשמוע, נחום, אולי אתה לא האיש לשתף אותו, אבל גם אתה בסופו של דבר איש מזג האוויר, וזה מאוד מעניין. אתה יודע שמי ששמר שמיטה השנה הזו, הגשם הזה היה בשבילו מתנה משמיים. מי שלא זרע בתחילת השנה, עכשיו האדמה רטובה, בקיץ היא תצמיח והוא יקטוף מיד בתחילת שנה הבאה, וזה בהחלט תופעה מעניינת.
זה באמת מעניין לשמוע, בהחלט מעניין.
ציינתי עובדה וכל אחד יעשה עם העובדה הזו מה שהוא חושב.
נכון, 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 נכון.
טוב, תודה לך, נחום מליק. תודה, ערב טוב.
תודה, ערב.
ערב טוב, אנחנו עם מני גרה, שוב שלום מני.
שלום וערב טוב, וציוויסי אסביר חוסי אגב, זה הפסוק המפורש בתורה על שנת השמיטה,
כן,
אז אנחנו
כן,
משוכנעים שזה דובר.
כן, זה פרט ככה ששמתי לב אליו היום, ובכמה טלפונים אתה באמת מגלה שזה הסיפור, שמי שבאמת שתל וזרע כל החורף, והגשמים של החורף ירדו, ועכשיו הוא בא לקטוף, פתאום הגשם הזה בא והורס לו את הקטיף, והרבה מאוד ליבולים מסוימים זה גם מרכיב את היבול, ואלה שישבו רגל על רגל כל החורף, עכשיו האדמה נרטבת, מצמיחה, אתה מגיע עוד 4-5 חודשים בתחילת שנה אחרי ראש השנה וכותף.
מדהים, אני בטוח שעוד נשמע הרבה סיפורים על שנת השמיטה הזו, כי אם נזכר על החורף שעברנו, גם היו בו חלקים של שערות ושלגים, וממש מזג אוויר קיצון, שונה, ולרגעים אפילו אמרו גם שיש נזקים, כפי ששמעת גם עכשיו שהחקלאים אומרים שנזקים, אבל מתברר בסופו של דבר ששומרי השמיטה רק מקבלים ברכה מהדברים האלה. אבל הנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה למעשה הגעתם של חיילים, היום בבני ברק, ממש במקביל למועד ההלוויה, מגיעים חיילים למספר בתים, עשרות בתים למעשה, דווקא בבני ברק, לבתים שבהם נמצאים צעירים בני 17, מה שנקרא מלשבים, מועמדים לשירות ביטחון, שלא התייצבו בצו ראשון, שלא הגיעו ללשכות הגיוס בינתיים, ואנחנו מדברים גם על כאלה מחסידות סלונים וויז'ניץ, שעדיין לא התייצבו, למרות שהגיעו כבר להסכמה ולסיכומים על הסדר, על התייצבות נפרדת, אלא שההתייצבות הזו עדיין לא חלה, עדיין לא הגיעה בפועל, וכאן נוצרה איזושהי מהומה, מצד אחד ההורים לחוצים, האם באים לעצור את בניהם, את ילדיהם, האם מדובר בעזרה או בהתראה בפני מעצר, ולחץ שנוצר, פניות גם לוועד ראשי הישיבות שפועלים בעניין הזה, שדואגים, ובירור גם של דובר צהל וגם ממקורות אחרים כמו ועד הישיבות וכדומה, עולה שמדובר למעשה בכנראה, זה אני אומר כנראה, באיזשהו חוסר תיאום בין הגוף האמון על הפיקוח הזה לבין לשכת הבקום מתל השומר שהיא עושה את זה באופן סדיר. אני אקריא את תגובת דובר צהל שלמעשה ממנה ניתן להבין אולי צפירת הרגעה במילים אחרות נוכח הביקורים האלה. וכך תגובת דובר צהל בתשובה לפנייתנו, ביקורי בית המבוצעים על ידי צהל אינם קשורים לגיוס החרדים. צהל עושה מאמץ על מנת לוודא כי כל מלשב מכיר ויודע שהוא זמן ללשכת הגיוס לצורך הליכי צו הראשון. במידה ולא נוצר כלל קשר מלשב, נערך ביקור בית שתכליתו מסירת הזמנה, התייצבות ומניעת הליכים משמעתיים שלא לצורך. האמור מתבצע כך על פי ההודעה, מבוצע סליחה לכלל האוכלוסייה בכל רחבי הארץ ללא קשר להיות המועמד לשירות ביטחון חרדי או לא. יתרה מזאת, כל עוד לא התייצב המלשב בלשכת הגיוס, לא ידוע שייכותו למגזר זה או אחר.
כאמור, תגובה דובר צהל מני גרא, תודה רבה לך, סיימנו את המהדורה המרכזית לערב. תודה לאסתי פלד, לנתי חדדה לביצוע הטכני, ולכם מאזינים, שבוע טוב, בשורות טובות וקיץ טוב.